גם לאחר אחרי ארץ ישראל. הוא מכיר כל פייה ושל בארץ ישראל, על כל סיפורים של התנך ואת כל הרבדים ואת כל התחומים שרק אפשר ללמוד. זכות גדול לכולנו לשמוע אותו, ואני מבקש שתקשיבו היטב שכל מילה שווה. בבקשה, הרב נתיב.
ערב טוב. טוב, אנחנו נעסוק היום במגילת אסתר. כן, אפשר לאפשר, זה מה זה, זה מיקרופון?
כן, מיקרופון.
טוב, בסדר, אין בעיה, בבקשה. עליי? עליי, אין בעיה, מה שצריך. בסדר ככה? אוקיי. אז קודם כל רב אשר הגזים כל מה שאמר, תורידו 80% ותתקרבו לאמת. ודבר שני, אנחנו
צריכים להפעיל פה משהו.
אוקיי, עכשיו בסדר?
כן.
אנחנו נעסוק היום במגילת אסתר. אחת הבעיות עם מגילת אסתר, שהמגילה, כולם צוחקים, זה הפך להיות פרודיה שמצחיקה את כל העולם, והאמת היא שזה לא כל כך מצחיק כפי שתכף נראה. ומשום מה קוראים כל שנה את המגילה ולא שמים לב, אני יודע, אולי בגלל שסופרים את הקפצונים במחסנית, אם יש מספיק בשביל כל האמנים, וצריך להשקיט את הילדים שלא ירישו יותר מדי, כל אחד עסוק במשהו אחר. אבל באמת מה כתוב במגילה, אולי זאת הזדמנות ללמוד בנחת לפני שיש לנו את הרעש, את הרעשים של פורים. ולצורך זה אני, כדי שאין לי פה לוח, אז במקום הלוח הבאתי דפים ופשוט לחלק למשתתפים. יש פה מספיק, יש לי אפילו ספר פה, וחצי מה שוצאתי לגב זה יותר מילי. בכל אופן, מה שיהיה עודפים אני אשמח לקבל חזרה, ניתן את זה במקומות אחרים. זה עכשיו פופולרי ללמוד את מגילת אסתר, אז יהיה פה לחלק את זה. בכל אופן, משהו לגבי המסגרת. קודם כל אנחנו פותחים את המגילה במשפט ויהי בימי אחשוורוש, וזה אומר בעברית יותר פשוטה שאנחנו ממוקמים בתקופה של אחשוורוש. אז כמה מילים על ההקשר ההיסטורי, איפה אנחנו עומדים, ולאחר מכן נראה שגם הספר בפנים בונה את כל מה שהוא עסוק בו דרך הנושאים של מלכות אחשוורוש. מניין השנים שהמגילה עובדת על פיה קשור למלכותו של אחשוורוש. מה שנעשה בשלב הראשון, ננסה למקם את המגילה גם בציר האורך ההיסטורי שלה וגם בלוח הזמנים הפנימי של תוך המגילה, ולאחר מכן נראה אילו מסקנות עולות מן העניין. אז משהו לגבי האירועים, אז יש לכם את ציר האורך האנכי בדף מצד ימין, שבו אנחנו מוצאים את הזמנים וההקשר ההיסטורי. אז כפי שאתם רואים על ציר הזמן, סימנתי לראשונה את גלות יהויכין, וזאת הסיבה הפשוטה, כי האירוע המוקדם ביותר שהמגילה מזכירה קשור ליציאה לגלות יהויכין. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. כן, גלות יהויכין יצאה לבבל 11 שנה לפני חורבן הבית. בירושלים נוסער מלך שקוראים לו צדקיהו, ואחרי 11 שנה שהמציאות לא הייתה יותר טובה, היה חורבן בית ראשון. בעצם חורבן בית ראשון מסמל את היציאה לגלות בבל. זה היה האירוע שסגר את הדברים, ומפה מתחילה רשמית גלות בבל, למרות שבפועל המציאות הייתה אגומה גם קודם, אבל חורבן הבית מהווה את האירוע שמסמן את ראשיתה של גלות בבל. עם ישראל כשיצא לגלות בבל ידע שעתידים לחזור לארץ. הדברים נאמרו בפורש על ידי ישעיהו, על ידי ירמיהו, על ידי יחזקאל. ירמיהו גם נוקט בשנים, הוא אומר, אנחנו מדברים על 70 שנה במלות למלכותו של נבוכדנצר, 70 שנה מעלייתו לכיסא המלוכה, עם ישראל יחזור לארץ. ופה קורה דבר מאוד מעניין, שהגיע המהפך שקוראים לו המעבר מהאימפריה הבבלית לאימפריה הפרסית, והייתה הצרת כורש. והצרת כורש בעצם הייתה שינוי מדיניות ביחס לעמים הנכבשים, כי הבבלים וקודמיהם האשורים נהגו להתייחס לאוכלוסיות שנכבשו על ידי עקירתם ממקומה. הבבלים לא היו דורסנים כמו האשורים, שגם בלבלו את האומות. לא רק שהם עקרו אותם ממקומם, הם בוללו אותם ופיזרו אותם בכל מיני מקומות, ואילו הבבלים הגלו אותם כיחידה אחת. הפרסים הלכו במדיניות של אוטונומיה דתית, פירושו של דבר שכל עם יכול לחזור למקומו, וכשהוא חוזר למקומו הרי הוא גם יכול לבנות את מקדשו וכו'. אנחנו מכירים הצהרות קורש כאלה בכל מיני גוונים מבחינה ארכיאולוגית, מצאו שהדברים מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, הוא פנה לעמים שונים ופנה אליהם בשפתם ובמושגיהם הדתיים, והם יכלו לבנות את מקדשם מחדש ולחזור לארצם. כך גם ביחס לעם ישראל. ובאמת בעקבות האופציה הזאת החלו לעלות לארץ. היו ארבע עליות והן כתובות מתחת למילים הצהרת כורש. העליות היו עליית שש בצר, זאת הייתה עלייה ראשונה בשנת אחת לכורש, כפי שמציין ספר עזרא פרק א'. לאחר מכן עליית יהושע וזרובבל שמתוארת בכמה פרקים הפותחים את ספר עזרא, פרק ב', ג', ב', כאשר אנחנו יודעים מתוך ספרי חגי וזכריה שמביאים לנו אינפורמציה משלימה לתקופה הזאת של עליית יהושע וזרובבל, אנחנו יודעים שסמוך לעלייתם הם הניחו את אבן הפינה לבנות את הבית השני, ולאחר מכן, לאחר עיכובים בגלל מכתבי סתנה שנכתבו, חנכו את הבית השני בשנת 6 לדריווש. כאשר בהמשך, אחרי כמה עשרות שנים, הייתה עליית עזרא, ו-13 שנה אחריה עליית נחמיה. מדברים בסך הכל על ארבע עליות. כמות העולים לא הייתה גדולה. מתוך מה שספר עזרא מספר לנו בפרק ב' ובנחמיה בפרק ז', אנחנו יודעים שכלל העולים הגיעו לכלל 42,500 עולים. המציאות בארץ הייתה עגומה, הייתה קשה. אנחנו יודעים את זה גם מתוך העובדה שחכמים תקנו שיקראו בערים המקופות חומה מימי יהושע בן נון. אז לא נדון כרגע למה דווקא חזרו לימי יהושע בן נון ולא הלכו למשל לתקופת שלמה, אבל ברור לגמרי למה לא קוראים מן הערים מאותה תקופה, כי המציאות באותה תקופה בארץ הייתה מאוד מאוד עגומה, וכדי לא להציח את ארץ ישראל במציאותה השפלה, אז עברו לתקופה יותר מרוממת. ולכן אנחנו יודעים גם מתוך התיאורים בספרי עזרא ונחמיה, מתוך מה שעולה בחגי וזכריה ומלאכי, שהמציאות הרוחנית והכלכלית והביטחונית וכולי הייתה מאוד מאוד קשה בראשית ימי הבית השני. אלה נתונים כלליים, שאני רוצה להוסיף עוד נתון, שקורש, דריווש, אחשוורוש וארתחשסתא, הם ארבעת המלכים שמלכו בפרס, ולפי הסדר הזה, כך לפחות עולה מפשטי הכתובים בספר עזרא ונחמיה. ציינתי פה מקור אחד שבו הדברים ככה מרוכזים, והאמת היא שזה מתחזק מהצלבות נוספות שיש לנו ממקורות בספרי עזרא ונחמיה, לא רק פה, גם בחגי ובזכריה, וזאת תמונת המצב. אני שם פה כוכבית, כי אני יודע שלדבר הזה יש בעייתיות עם מאמרי חז"ל שונים, והדבר הזה צריך ברור וליבור, וכבר כתבו על זה כל מיני דברים, ואני כרגע לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת של סדר המלכים בפרס בראשית ימי הבית השני. אני הולך כרגע ונצמד לפשטי הפסוקים, וזאת התמונה העולה מתוך הנתונים הללו. עכשיו, אני מביא את הדברים האלה כרקע היסטורי כללי, מתוך רצון לשלב לתוך הסיטואציה הזו את פרשת ימי אחשוורוש ומגילת אסתר בתוכם. נושא שנדון בו בהמשך, מדוע אין אזכור במגילת אסתר לכל מה שקורה בארץ, ובמקביל בספרי עזרא ונחמיה אין שום אזכור לאירועים של מגילת אסתר. יש פה שתיקה הדדית שצריכה עיון וברור, ובעזרת השם לקראת סוף העיון שלנו נדון בכך. בכל מקרה, אני רוצה עכשיו לעבור לציר רוחב של המגילה, וציר הרוחב נעוץ מול השם אחשוורוש, כי האירועים הם ויהי בימי אחשוורוש. עכשיו אנחנו עוברים להתרחשות בתוך המגילה עצמה. אם תשימו לב, ציר הרוחב הזה יש בתוך קוביות ריבועיות כאלה, א', ב', ג', עד י'. אלה מספרי הפרקים של מגילת אסתר. במגילת אסתר יש 10 פרקים, והנה 10 הפרקים משובצים כאן על ציר הרוחב הזה. כאשר, כן, מי שמצרף יש דפים, אז כחוק כדי שיוכלו לעקוב. איפה הדפים? יש שם דפים מאחור, אז מי שמצטרף שיקח בבקשה פשוט יוכל לעקוב טוב יותר. יש, ואם חסר יש פה עוד דפים, אז יש שם דפים או נגמרו? מה זה? נגמרו, הנה יש פה עוד הרבה, בבקשה. אין סיבה שיגרלו, בבקשה, הנה. כמה שצריך, תחלקו, וכל מי שאין לו שיקבל. אז הנה מי שאין לו ירים יד ויוכל לקבל. בכל אופן, זה פשוט ילווה אתכם, תדעו על מה מדובר. אנחנו מדברים פה על עשרה, יש פה את עשרת הפרקים משובצים לאורך הציר, ומה שנעשה עכשיו דבר פשוט. אנחנו נעבור פרק אחרי פרק, בצורה מאוד מזריזה וממוקדת, וננסה לראות שני דברים. א', מתי האירועים בפרק התרחשו, ב', מה האירועים שהתרחשו בכל פרק. דרך זה נזכור את התפתחות האירועים ואת ההיגיון הפנימי שלהם, וזה בעצם מה שנעשה בשלב הראשון. ובכן, פרק א', פותח כפי ש... ומי שיש לו מגילה, אז מוזמן להסתכל בפרק א', בלבד הכותרת, ויהי בימי אחשוורוש, ודיון או משפט שניים על עוצמתו, פסוק ג', בשנת שלוש למולכו. אנחנו עכשיו בפרק א', בשנת שלוש למלכות אחשוורוש. מה האירוע שכתוב מתאר לנו? משתה. זהו משתה שמתרחש במשך 180 יום, או בעברית יותר קלה, חצי שנה. מי מוזמן למשתה הזה? כל הסגל הדיפלומטי. יש לנו את השרים הנכבדים ושרי המדינות לפניו, כך כתוב בהמשך פסוק ג', בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. ובכן, יש פה לכל, זה הייתה מסיבה ארוכה אבל סגורה לאנשים מאוד מסוימים ונכבדים שהכילו. המטרה היא, כתוב בהראותו פסוק ד', את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום. הפגנת כוח, לראות כמה הוא מלך גדול, כמה הוא מלך חזק. והדברים באים גם בהמשך, כאשר הוא מראה את כל אוצרותיו, והכל בכלי זהב ומיטות כאלה בד ושש ועבדים הכי יקרים, ובין השאר יש לו גם מוצג מאוד יפה שחלק מהרכוש שלו זאת ושתי, שגם אותה הוא מפגין כחלק מהפגנת הכוח שלו. אנחנו יודעים, הוא גם שם כתוב, פסוק י' א', הוא מבקש להביא את ושתי המלכה לפני המלך וחדר החוץ, להראות העמים והשרים את יופיה. הוא מראה את כל אוצרותיו, ובין השאר גם את אשתו כחלק מהאוצרות שהוא מחזיק. זאת האידיאולוגיה, זאת התפיסה, וזה הפגנת כוח גדולה. זה הסיפור של פרק א'. הוא מסתיים באירוע מאוד יותר נרחב, שבתום חצי שנה הוא סוגר את ההפינג הגדול, את ההפינג עוד יותר גדול, שהוא מזמין לשם את כל תושבי שושן הבירה. נכון? כך כתוב, כן? שהסתיים 180 היום הללו, אז הוא בסוף הזמין לפיניש את כל אנשי שושן הבירה, לשבעה ימים נוספים של, כן, בפסוק ה', ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטון, משתי שבעת ימים, בחצר גבינת בית ענה המלך. ובכן, זה היה הפנינג של כל תושבי שושן. עכשיו, בשושן הבירה הייתה קהילה יהודית, נכון? איך אנחנו יודעים? מה זה? מאיפה יודעים? אז אולי הוא היה לבד, הוא היה נציג דיפלומטי. יפה, אז קודם כל יש לנו שמבקשים גם להרוג עוד יום, אבל עוד הרבה קודם. לך, כנוס את כל היהודים אשר בשושן הבירה, יצאו עלי שלושת ימים וכו'. זאת אומרת, יש קהילה יהודית. הלך מרדכי וכינס את כל היהודים שגרים בשושן הבירה. יש קהילה יהודית בשושן. עכשיו, אנחנו מניחים שכשהזמינו כל אנשי שושן, גם הקהילה היהודית הצטרפה. בטח אכלו גלת לכל ההכשרים, כל אחד לפי ההכשר שלו, אבל אכלו. זה פרק א'. אם תסתכלו בדף, זה מה שכתוב, בשנת שלוש, פרק א', שנת שלוש, מה יש למטה האירוע? משתה, נכון? הולכים לפרק ב'. איך נפתח פרק ב', באיזה מילים? אחר הדברים האלה. אחר הדברים האלה זה ביטוי שאומר, קפצנו זמן. אנחנו עוברים סוויץ' של זמן. פרק ב' מתרחש בפאזת זמן מאוחרת יותר. נקודת אחיזה לעניין, פרק ב', פסוק ת' ז'. מה כתוב פרק פסוק ת' ז'? ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. זאת אומרת, אנחנו עברנו מן השנה השלישית למלכותו לשנה השביעית. עכשיו, כדי שנבין, זה, אז היא כבר נלקחת. הכתוב אומר לנו קצת קודם בפסוק י' ב' נכון? ובהגיע תור נערה בנה לבוא אל המלך, אחרי שמקץ להיות לקדת אנשים, 12 חודש. כי כן ימלאו ימי מרוקיהם, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים. ובעברית יותר פשוטה, בשביל שהגברת תגיע לשם, היא צריכה לעשות שנה אלנה רובינשטיין. נכון? אחר כך יכולה להגיע. עכשיו, כיוון שיש תור גדול, אז לא בטוח שמיד אחרי שהיא גומרת שנה של הכשרה, היא יכולה להגיע אליו. כי יש תור רוח והוא בקבץ נשים רבות וכו'. אז, ובערב היא באה ובבוקר היא שעבה, אז יש תור. אז יכול להיות שאפילו היא יושבת שם לא רק שנה קודם, שזה בוודאי, אלא אולי אפילו שנה וחצי, אולי שנתיים. זאת אומרת, הפרק ב' מתרחש בשנה השביעית ובשנה השישית, ואולי קצת קודם גם כן, נכון? עכשיו, מה הנושא שבו עוסק פרק ב'? בחירת מלכה, שמתברר בסוף שהיא אסתר. וזה מה שכתוב לכם בפרק ב' למטה, בחירת המלכה, שהיא בסוף מתברר שהיא אסתר. וזה מתרחש בשנה 6-7 של מלכות אחשוורוש. איך מתחיל פרק ג'? איך מתחיל פרק ג'? אחר הדברים האלה. זאת אומרת שאנחנו התקדמנו עוד פעם בקביצת זמן, כי אנחנו אחר הדברים האלה. אחר הדברים האלה זה קביצת זמן. אנחנו בפרק ג' עוברים לאיזו שנה בפסוק ז'? לשנה ה-12. בפסוק פרק ג' פסוק ז' עברנו לשנה ה-12 של מלכות אחשוורוש. אני אגלה לכם את הסוד שמפרק ג' עד סוף המגילה אנחנו בשנה ה-12. אין לנו שנה ה-13. אנחנו בשנה ה-12. וכל האירועים שהתרחשו במגילה יהיו בשנה ה-12, מכאן והלאה. עכשיו בואו נראה מה קורה. דבר ראשון, אנחנו יודעים, אחר הדברים האלה גידלה מלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי והינשא ובעצם את כיסו מעל השרים. באמת הוא נהיה אדם מאוד חשוב, והוא קיבל גם מעמד אלילי שכולם קוראים ומשתחווים להמן, ויש איזה יהודי אחד שמרגיז אותו שעושה לו פרינציפים, והוא מחליט לתקוע אותו, ובשביל זה הוא עושה כמו כל אנטישמי טוב, ואת כל היהודים הוא מכניס בתוך אותה חגיגה, ועכשיו הוא מחליט להשמיד אותם. טוב, הוא ישכנע את המלך אם ההפסד הכספי לא יהיה גדול, כי הרכוש שלהם יפצה אותו, הכל יסתדר בסדר, הוא לא תוכל מודאג שכמות גדולה של משלמי מיסים ייעלמו לו מהמצבת המשלמי מס, והכל יסתדר. עכשיו עושים פור, הוא הגורל, וזה היה באיזה חודש? בפרק ג' פסוק ז', בחודש? איזה? ניסן. בשנת 12 אחשוורוש הפילו פור. והפור הזה היה מדויק מיום יום מחודש לחודש, שתאריך היעד שבחודש ה-12, בחודש אדר, הוא יהיה תאריך היעד שבו ישמידו, יארגו ויאבדו את כל היהודים מנער וזקן, תב ונשים ביום אחד וכו'. עכשיו, אחרי שהחליטו לעניין הזה והסכימו עם המלך וסגרו את כל הקצוות, אז אנחנו שומעים בפסוק י"ב, פרק ג' פסוק י"ב, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשפני המלך אל הפחות וכו' וכו'. ופסוק י"ג, ונשלוח דברים ביד הרצים אל כל מידות המלך להשמיד. מתי זה קרה? כן? כן? וי"ג, שולחים את כל האגרות והם מתחילים להתפזר על פני 720 ומאה מדינה, ובכל מקום שזה מגיע הם מתחילים לעשות הכנות, כי יש להם תאריך יעד י"ג באדר בסוף אותה שנה, הם ישו את מבצע השמדת היהודים, כל אחד בגזרתו. יצאו האגרות בי"ג באדר, וזה בעצם הסיפור של פרק ג', ההכרעה. בי"ג בניסן, טעות שלי, בי"ג בניסן, להיות עתידים י"ג באדר, ואכן, כפי שכתוב בדף שלכם, פרק ג', יש לכם את הפלת הפור, גזרות המן, ויציאת הספרים, ויציאת הספרים כפי שכתוב למטה זה בי"ג בן ניסן. פרק ד' מביא אותנו מיד להמשך. מי הראשון שיודע על כך שיש הכרעה להשמיד את היהודים? מרדכי. למה? כי הוא יושב בשער המלך. אז המקום הראשון שבו הדברים מתפרסמים והם נודעים מיידית זה בשער המלך. אתם יודעים שהדביקו מודעות, בלוחות מודעות לפרסם את זה, איך אני יודע? כי כתוב שמרדכי לקח את פצ'גן הכתב ונתן להתך כדי לתת למרדכי, לאסתר, להראות לה את מה שקורה. היא גרה באיזה בועה של זכוכית, והיא לא יודעת מה קורה בחוץ, והוא מוריד מלוח המודעות איזה כתב השמדה כזה, נותן להתך, אומר, תראה לה מה קורה, מה מתפרסם עכשיו, מה מפיצים מטעם המדפיס הממשלתי. זה מה שקורה. היא שומעת את זה, היא מיד שולחת חזרה שהוא יתלבש ויסיק ללכת עם בגדים לא ראויים בשער המלך, ואז הוא אומר לה דברים קשים, כן? הוא אומר לה, אם יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח וצלה יעמוד לילדים ממקום אחר, ותביא אביך אביך תובדו, דברים מאוד קשים, והוא צריך לגייס תותחים מאוד כבדים, לשכנע אותה, לעשות משהו מאוד אינסטינקטיבי שמתבקש, נכון? הוא אומר לה דברים מאוד, מאוד נמרצים. אז שאלה באמת מה קרה, בסך הכל הפכנו עמוד, עברנו מפרק ב' לפרק ג', וכבר צריך לעשות. מה התשובה? עברו כמה? שש שנים. לפחות, עכשיו אנחנו בשנה ה-12, היא עזבה את הבית בשנה ה-6. קורה משהו לאנשים שיושבים 6 שנים בשלטון. קורה. ובאיזשהו מקום, צריכים להבין שהיה פה איזה תהליך. היה פה תהליך, ומה המשמעות של אין אסתר מגדת אמה ולא מגדת מולדתה? 6 שנים. לא יום, לא יומיים, לא שבוע, לא שבועיים. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך בשער המלך לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. לא יום. ולא חודשיים, ולא שנתיים, 6 שנים לפחות. וקרה פה משהו, והיה פה איזה שהם השפעות, והיה צריך עכשיו להפעיל את כל התותחים, כדי לא להתמאמה, נכון שיש סכנה, כי היא לא נקרא לבוא למלך, וכולם יודעים את החוקים, שמי שבא אל המלך בלי שהוא מזמין, התוצאות יכולות להיות קטלניות, אף על פי כן, ולמרות הכל, אין ברירה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, וזמן שלך, לגייס את כל קשרייך וכישורייך ולהפוך את הקערה על פיה. זה מה שהיא נדרשת לעשות. עכשיו היא אומרת, אני אלך, אני מבינה את המצב ואני מבינה שאין ברירה, אבל לך כנוס את כל היהודים הנמצאים שעבר ויצאו על השלושת ימים, גם אני ונערותיי אעשה כן, ואז אבוא אל המלך. אוקיי, זה, בזה מסתיים פרק ד' מתחילים העניינים להתגלגל, כולם צמים, אוספים את היהודים, במנחה מקבלים צום, ולמוחרת כך. באלה תאריכים היה תענית אסתר המקורית? י' ג' היה החלטה, י' ד' ת' ו' ת' ז' היו שלושת ימי הצום, כולל פסח ויעבור מרדכי, כולם מכירים את הגמרא במגילה, שזה היה פסח והיה צום. מה כתוב בפרק ה' פסוק א', ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. היום השלישי למה? לצום. זאת אומרת, אנחנו באלף בכל המועד פסח, או עלי בדידה, יום טוב שני של גלויות. נכון? זה מה שיש. אז ביום שני של מלבשה מלכות, והיא מגיעה אל המלך. עכשיו רגע נעצור, ונעשה איזושהי חשיבה. מה עשתה אסתר באותם שלושה ימים? היא צמה. והיא אמרה תהילים. במיוחד את למנצח על הערב השחר, אני אצל את מי שזה, היא אמרה הרבה פעמים. ולא בגלל זה, אנחנו גם אומרים את זה בפורים. אבל חוץ מזה, מה היא עשתה? מה שאחרים לא עשו. מה היא עשתה? תכננה מה לעשות. כי היחידה מכולם, שחוץ מהצום והתפילות והתהילים, היא צריך להתייצב לפני המלך, והיא צריכה לחשוב מה היא עושה. אוקיי? יש לה בעיה. בוא ננסה לחשוב מה היא חשבה, מה התסריט האפשרי. הנתונים הם פשוטים. מי שמאיים על כולם זה המן. היחידי שיכול לתקוע אותו זה חשברוש. מה הסיבה היחידה שיכולה להזיז לפוליטיקאי מאז ולפני כן ועד היום הזה? מה מדהיג אותו? השלטון, הכיסא. רק הכיסא יגדל ממך. אם לא, דברים אחרים לא מדהיגים אותו. הוא יכול לחתום, או לתת למישהו יכול לחתום במקומו על כמות אדירה של אנשים שימותו, הוא רק מודע עם הכסף, הוא יאבד מהמיסים, והוא כבר מסדר את זה בשרת אלפים, כי כאן כסף יש כל על ידי עושה המלאכה. העסק, הדבר היחידי שמדהיג אותו, אם הוא יאבד את השלטון. ולכן מה שהיא צריכה לעשות, זה לגרום לאחשוורוש לחשוב, שהמן רוצה להפיל אותו, נכון? עכשיו, איך עושים את זה? בכל אופן, הרי זה לא בדיוק האמת, אבל צריך לתפור פה עכשיו את הסיפור. אז יש לה רעיון. עכשיו בוא נראה מה היא עושה. היא מופיעה, היא מופיעה בחילורי הדה. קודם כל, היא מפחדת מה המלך יגיד, היא יכולה להגיד, אוקיי, תציא אותה להורג, לא הזמנתי אותה, מה היא עושה פה? חוץ מזה שהיא צמה יומיים פלוס, זה היום השלישי, אחרי יומיים פלוס אנחנו לא נראים במצבים, גם היא כנראה לא. והדבר השלישי, היא מרגישה עול מאוד כבד. עליה המילים שהיא תגיד בדקות הקרובות ערות גורל לכל האומה. היא נציגת ציבור בשביל להציל, או חלילה אם לא יעלה בידה, היא מרגישה אחריות גדולה על הכתפיים שלה. אין ספק שגם כל זה מלחיץ אותה. וכשהיא מופיעה כל כך לחוצה, וזאת הפתעה לפני המלך, והיא כבר לא הייתה אצל 30 יום, ובאיזשהו מקום הוא גם מופתע, והוא רואה את הבעת פניה בצפת הגוף שלה, שהמציאות כבדה וקורה משהו מרעיש, זה לא משהו שגרתי. אז הוא שאל אסתר, מה קרה? את חצי המלכות וכו'. אז היא אומרת לו, יש לי בקשה, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. זה שהיא רוצה לדבר איתו על נושא מאוד כבד ככה, על כוס קפה בארבע עיניים, זה הגיוני טבעי. אבל מה המן עושה בעסק? מה הוא נתקע שם בתוך הצוות המצומצם הזה? יוסף בדיוק מה שהיא רוצה, לגרום לו לחשוב מה המן מסתובב בגזרה. וזה בדיוק הסיפור, היא מזמינה ומבקשת שהם יגיעו למשתה. כמובן שמיד מארגנים את המשתה, יש לה כמה שעות, ואנחנו באיזה תאריך? כתוב, באיזה תאריך אנחנו? תזיין, נכון? אנחנו בתזיין בניסן, בתזיין בניסן, וביום השלישי היא מגיעה, מבקשת שיעשה משתה, המשתה מתארגן תוך כמה שעות, מקים את המן, המן בספק האגו שלו גדל מאוד, גבוה מאוד, הוא במטבחון המצומצם, יחד עם המלך והמלכה, רק הוא קיבל מעמד מאוד נכבד, הדבר הזה בלי ספק מרומם את רוחו, וזה חלק מן העבודה, לנפח לאותו אגו, לתת לו להיות שיקור מן מעמד הגדול שלו, ובאיזשהו מקום הם מגיעים למשתה. המלך כל כולו לחוץ לדעת מה הדברים הכבדים שמתחוללים, הוא מרגיש שיש פה משהו, רק הוא לא יודע כלום, ואז היא אומרת, יש לי בקשה, שגם מחר יהיה לנו עוד משתה כזה, ראינו ב-י"ז. וזה מסתיים פרק ה', שנגמר העניין, הוא עוד חוזר הביתה, הוא אומר, הכל מוצלח, הכל עובד יפה, יש לי רק בעיה אחת שיש במרדכי, שכל פעם שאני רואה אותו, הוא מטריף לי את הדעת, הוא מקלקל לי את כל המצב רוח. אמרו, בסדר, מה אתה דואג, אתה עם מעמד כל כך גדול, תעשה את גבוה, תסגור את העניינים, ובזה ייגמר הסיפור. הוא חוזר הביתה שמח וטוב לב, וככה כבר חושב מחר על מרדכי שיתנדנד על העץ באמצע העיר, והכל יבוא על מקומו, וגם מחר הוא יבוא למשתה. פרק פסוק א', בלילה ההוא, זה הלילה שבין תזיין ליוזיין וניסן, נדדה שנת המלך. והוא לא ישן טוב, כי הוא בהחלט מוטרד, כי הוא מרגיש שקוראים פה דברים גדולים, ואין לו קצה חוט לדעת בכלל מה מתגלגל פה מאחורי הכלי. ומה הוא מבקש? יביאו לפניו את ספר הזיכרונות ויקרו. זאת אומרת, אם הייתי אומר במושגים של היום, הוא לוקח את כל מאגרי המידע שיש לו, ונותן הוראה בגוגל ללכת ולחשוף מרכיבים, הרי לא מעניין אותו כל הסיפורים שקרו שם, הוא מחפש מידע נקודתי, גזרתי מאוד, אירועים שבאו להיות חתרניים אל המלך, לנסות לגלות איזשהו קצה חוט שאיתו הוא יוכל לפצח את החידה. ובאמת מישהו מגלה פתאום בין השאר, וזה אני גם יודע מה הוא חיפש, על אנשים שביקשו לשלוח יד במלך, והיה מישהו שהביא אינפורמציה, מרדכי, והוא שואל מה נעשה יקר וגדולה לאיש הזה, והוא מיד מנסה לתפוס ואיזה קצה חוט כזה לגלגל עלה את החקירה שמאוד מרתקת אותו, הוא מרגיש גם מאויה ממנה, ואומרים לו לא נעשה כלום. שתוך כדי הדיון, וזה נכנס לתוך הלילה כי נדדה שנת המלך, פתאום הוא שומע רעשים בחצר, ולחלק של מה שקוראים היום האזור הסטרילי שלא נכנסים שם בחצר בית המלך הפנימית ואין מה להסתובב שם ודאי לא בשעות לא שגרתיות, פתאום הוא שומע רעשים. מה האסוציאציה הראשונה של המלך? שמה קורה? באים לרצוח אותו, אני לא יודע מה קורה שם, משהו, מי בחצר? ואז הוא אומר לשומרי לסיטור חוץ על יוח מזה, והמן בא לחצר. המן? תזמינו אותו. ויבוא המן, זו המוזיקה שכולנו מכירים, הקפצונים רצים חזק, ו... נכנס המן פנימה. ואז שאלת המאה המכשילה, מה לעשות יקר וגדולה לאיש אשר אני לחפש בעיקרו? ופה מתחילה הקומדיה של הטעויות בשתי פאזות. הוא חושב על עצמו, כי ניפחה לו את האגו, והוא בטוח שעכשיו שהולכים לתת לו את פרס ישראל לכבוד האירוע, ובעצם זה לא בדיוק העניין, והוא מתפתה והוא אומר, הוא רוצה סוס של המלך ולבוש של המלך. המלך אומר לו, אני בכיוון הנכון, אני שומע דברים שאני חשבתי, זה בדיוק הטיעון. אומרת, יש פה מישהו שהוא הסגן שלי, שהוא החליט לקדם את עצמו קדימה ולהזיז אותי הצידה, והוא רוצה סוס המלך ואת לבוש המלך. ואומר, רגע, אוקיי, בסדר גמור, יש לי רעיון טוב מאוד לטפל בחבר'ה כאלה. אני אעשה עכשיו פעולה אחת שבה אני אעביר שני מסרים. מהר קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה כן למרדכי היהודי. עכשיו, מה יקרה פה? בבוקר, אנחנו ביוד זין, נכון? בבוקר, אחרי לילה שהוא לא ישן טוב, הוא יעביר מסר. בבוקר, אני יודע, 8-9, יהיה תהלוכה ברחוב הראשי של שושן הבירה, ומרדכי על הסוס והמן מוביל. המסר יהיה מאוד פשוט. מי שחושב שהוא יעשה חוכמות אצל המלך, גם אם הוא הסגן הכי נכבד שלי, אנחנו נותן לו להוביל סוסים. ומי שיושב על הסוס עם כל המשמעות של העניין הזה, זה איש עלום. שלמה הוא זכה בכבוד הזה? כי הוא סיפק אינפורמציה שהצילה כל מיני חורשי מזימות מלפגוע במלך. והוא העביר את האינפורמציה למלך. זה השכר שנותן לו. למה חשוב עכשיו לחשברוש להעביר את המסר הזה? כי הוא צריך אינפורמציה. ואין לו. והוא אומר, הנה, זה פרס שמופקד לטובת אנשים שיעביר אינפורמציה. אז עכשיו באירוע הזה שמתגלגל לפני שעה, שעתיים, לא יודע כמה זמן הם הסתברו שם בפוזה הזאת של מרדכי על הסוס והמן מוביל את העסק, המסר הזה עובר בכל חלקי העיר, וזה הייתה בלי ספק ידיעה מאוד מאוד מרעישה. המן באופן טבעי חוזר הביתה אחרת ממה שהוא חזר אתמול, ואילו אסתר שמאוד עוקבת אחרי התפתחות העניינים מרגישה שיש אור ירוק להכות את המן, כי בתשתית שנוצרה בהכרעה הזאת הפומבית אין מצב טוב יותר מאשר עכשיו להכות אותו מכה נמרצה. יש עכשיו משתה שזומן אתמול, ואכן הוא בא הביתה וממהרים להביא את המן אל המשתה שסוכם אתמול, ואנחנו ביוד זין אחרי צהריים, בצהריים אחרי צהריים, והוא מגיע, מבהילים את המן. הוא מגיע, כפי שכתוב מתאר לנו בהמשך בפרק זין, וזה המשתה השני, ויבוא המלך והמן לשתות עם המלכה, והמלך לשתות עם המלכה, גם ביום השני משתה אין, ואנחנו ביוד זין אי שם מן הצהריים והלאה, מה בקשתך ומה קורה? ואז היא אומרת, זה הזמן המתאים לעשות, ואתה נפטר למכה ותאמר, אם אתה תחימני המלך, ואם על המלך טוב, כי נתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. מה קרה? כי נמכר לו. אומר, מי זה? אומר, זה האיש, המן. פתאום להמן נופל פתאום איזה מסע של טונה על הראש, והמלך נרעש ונרגש, והוא יוצא החוצה לתפוס את אוויר בגינה. הוא חוזר, מה הוא רואה? את המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ואז הוא אומר, הגם לכבוש את המלכה אשר אמי בבית, זאת אומרת, זה מתחבר לסוס וללבוש. זאת אומרת, לקחת את אשת המלך, ואת הסוס של המלך, ואת לבוש המלך, מביא תקלה, הבן אדם הוא מורד. ואם קודם היה לי ספק, ורק עשיתי כל מיני הסתברויות, המשפטים שהוא אומר, גם אתמול, היום בבוקר, לפנות בוקר, או מוקדם בבוקר, וגם עכשיו, כל ההתנהגות שלו, ופה החוצפה כבר, איך אומרים, בתוך הבית שלי, הוא רוצה לקחת את המלכה, מה, איך אומרים, הגזים לגמרי. והוא החליט עכשיו לעשות מס לסיפור. יש חרבון התורן שאומר לו, תשמע, יש עץ גבוה, אתה יכול לנצל כל התשתית ארוחה, תעשה צעד קטן והסיפור נסגר. במילים אחרות, באיזה חג תלו את המן? בפסח, חול המועד פסח. זאת אומרת, תשאל כל אחד מתי תלו את כל הרחב בפורים. לא, תלו אותו בפסח. ויש לזה אפילו פסוק מפורש ביהושע, וישבות המן ממחרת הפסח. נכון, זה משפט פסוק מפורש. זאת אומרת, וישבות המן ממחרת הפסח. במילים אחרות, אנחנו יודעים שיש לפנינו מצב שאנחנו בעצם מסיימנו לכאורה את הפרק הזה. כל האירועים, עד פרק זין, שבו תולים את המן בסופו, הם אירועים שמתרחשים י"ג, י"א, תדבר, תדזי, י"ז וניסן. יש חמישה ימים, פחות משבוע, אירועים מאוד אינטנסיביים, שבוע מאוד מאוד עמוס, כן? תראה לעצמי מה היה בסוף השבוע שם, זה מה שהיה השבוע, כן? בכל ישראל תראו לכם איזה קטעים היו עושים בשבוע הזה, קולות ככה שמסכמים את השבוע, מה היה לנו השבוע בחדשות. ובאיזשהו מקום שבוע מאוד אינטנסיבי עם הרבה מאוד אירועים והרבה מאוד מהפכים, עכשיו, הבעיה נפטרה, הבעיה נפטרה, למרות שכבר נתו את בית המלך לאמן ותלו את בית אמן למרדכי והכל, הבעיה נפטרה? לא, למה הבעיה לא נפטרה? כי האגרות בשטח. עכשיו צריך לעצור את האגרות או לתת אלטרנטיבה לעניין עם כל הבעייתיות והמרכבות. הייתי מצפה שעכשיו, מה ההמשך? באמת, פרק ח' פסוקים א' ב' זה העברת בית אמן למרדכי, ובהמשך פסוק ג' יש רווח כזה, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותכנן לו להעביר את המן הגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, וכו', ואתה אומר, אם על המלך טוב, אם אתה תכן בעיניו, וכאשר רבה לפני המלך, תראו כמה התנצלות, כמה צריך לרדת על הברכיים, לבקש את ההצלה של העם, כי בשטח האגרות רצות. היינו מצפים שבאיזה תאריך הבעיה תיפטר, אם אנחנו בירזיים בניסן, שביעי של פסח, איסור חג, עוד שבוע. תראו דבר מדהים, פרק ח' פסוק ת', פרק ח' פסוק ת', ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון ב-23 בו. והיינו בכ' ג' בסיוון יוצאות האגרות שמודיעות שלמלך נתן הוראה שמותר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. למה כותבים ככה? כי דבר אשר נכתב ונכתם בטבעת המלך אין להשיב. המלך בעולם העתיק ובדי ראש אימפריה הוא אלוהים, ואלוהים כידוע לא טועה. ולכן לא ייתכן שהוא יגיד שמה שכתבתי לכם לפני חודשיים וחצי זה לא נכון, הוא לא מתחיל. זה נכון, אבל עכשיו יש אפשרות לידים להתגונן. האמת היא שבמדינה טוטליטרית כולם יודעים לקרוא בין השיטים. יש מומחים בעולם המערבי שקוראים את העיתונות במדינה, פעם ברוסיה, שהיום היא קצת יותר טובה, כי פעם האיש הנבחר זה 99.9, היום הוא נבחר רק ב-70.25. ברוסיה יש בחירות מאוד חופשיות, דמוקרטיות, ונותנים לאנשים שעומדים בתור לקלפי מעטפות סגורות. הוא שואל, אפשר להציץ מה יש בפנים? הוא אומר, פה הבחירות חשאיות, אסור להסתכל. אז אומרים, וואלה, התבלבלתי שם בקלפי, אומר, זה בסדר, אל תדאג, כבר תדרו את זה, זה בסדר. זאת אומרת שבאיזשהו מקום יש ככה מה שקוראים, יש מומחים, קוראים לזה סוביוטולוגים, אני יודע, סינולוגים, יש לזה, אני יודע, מומחים. הוא אומר לך, תשמע, אם כתוב בעיתון פראבדה כך וכך, הכוונה כך. ואנשים שחיים בשלטון טוטליטרי יודעים לקרוא בין השורות. זאת אומרת שכתוב שליהודים מותר להיקהל ולעמוד על נפשם, הפשט הוא שיתפך כל העסק. איך אני יודע שהם הבינו את החומר? כי מה כתוב לנו כשהאגרות מגיעות? בפסוק כבסוף פרק ח', נכון? ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, פסוק י' פרק ח' פסוק י' מקום אשר דבר המלך ודעתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, ושתי ויותו, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. מתייהדים זה לא שהם מתגיירים, הופכים להיות יהודים. הם עושים את עצמם אוהדי אוהבי היהודים, כן? זה מעמידים פנים, נכון? אחד המשמעויות של בניין התפעל, זה עושה את עצמו כאילו, כן? מתייעדים כאילו אוהבי היהודים. כי נפל תחת היהודים עליהם. זאת אומרת, הם ידעו לקרוא טוב מה המשמעות בשינוי, למרות שלא כתוב בפירוש, זאת אומנות מיוחדת של אנשים שגדלים במשטרים כאלה, להבין את הניואנסים הדקים שכתובים ככה בין השיטים. הם הבינו את החומר. ועכשיו התוצאה היא שהם נמצאים בסיטואציה שהמגלגל התהפך. עכשיו השאלה הגדולה באמת, למה חיכו להפוך את הקערה על פיה עד כף ג' בסיוון? לכאורה, היינו מצפים שזה יגמר הרבה יותר מוקדם, מה חיכו חודשיים ו? אז קודם כל אף אחד לא שם לב לשאלה, נכון? עד עכשיו לא קראו כי לא שמו לב בתאריכים. עכשיו, אפשר לתת כל מיני תירוצים, זה עניין של ספקולציות שלנו. התשובה לעניין היא מאוד פשוטה, שאני חושב, אפשרות, זה לא חייב להיות האמת, אבל אני לא יודע מה היה באמת, כתוב שותק בעניין. אני משער שזה שכתפו את המן הצידה, הוא אולי לא לבד, יש לו מנגלון, יש לו חברים בפקידות. אז צריך ללכת בזהירות. זאת אומרת, אי אפשר עכשיו להסתער ישר, צריך לתת לעסק להירגע. היה פה זעזוע מאוד גדול, העיפו את הסגן של אחשוורוש, ופתאום מרדכי נכנס במקום. צריך לצעוד בזהירות, בכל אופן שם העסק רגיש. חפש טוב מאוד מהפקידות, מהפקידים, למצוא את הסיטואציה הכי מתאימה שאפשר יהיה לבוא עם הבקשה למלך ולא לקבל לו, כי אז לעשות עוד פעם כן זה מסובך מאוד במדינות כאלה, זה ללכת ולמצוא את ההזדמנות ואת העיתוי הכי טובים שבהם אפשר יהיה לבקש ועם סיכויים מרבים לקבל תשובה חיובית כדי לקבל אפשרות לבטל בעצם את האגרות הקודמות. רווח שצמח בדיעבד מהעניין הזה זו היה עובדה פשוטה שלפנינו מצב שבו היה זמן ליהודים לזהות את הגורמים הרצחניים בכל מקום. למה? הגיעה האיגרת הראשונה, לא משנה כרגע אחרי כמה זמן, לקח לה את הזמן להגיע, תלוי אם המדינה רחוקה מישהו שם או קרובה, לקח זמן. עכשיו, עד שהגיעה האיגרת השנייה, לקח זמן. עכשיו, בין האיגרת הראשונה לאיגרת השנייה, היו בכל מקום מה שקוראים ועדות ההלם המקומיות. מי שהיה מופקד להרוג את היהודים, הם רצו לקיים את הצו בינו. יכולת לדעת תוך פרק זמן את התשתית, מי הם הגורמים המקומיים, האנטישמיים. הם פשוט צחו. אחר כך שכתוב שהרגו בשונאיהם, זה היה כזה, הם ידעו מי השונאיהם. יכולת לראות ברוח המודעות מי חתום על הארגון ומי היה הוועד המקומי, לא הוצאת היהודים להורג, מי היה האנשים המופקדים עליהם. הדברים פשוט צפו ועלו, ראית מי אחראי, מי היה אחראי על השכונה הזאת, מי אחראי לסוף את היהודים אחרי כן. ההתארגנות הייתה ברורה, גלויה לעין כל. אז היה קל אחרי כן, באמת היה בדיעבד העניין הזה. בכל אופן, אנחנו הגענו בסוף פרק ח' לקטע של כף ג' בסיוון. פרק ט' פסוק א' מקפיץ אותנו עוד יותר, וב-12 חודש הוא חודש אדר ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך דתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא. רבותיי, הגענו לתאריך היעד של הריגת היהודים, י' ג' באדר. ומה קרה באותו יום? היהודים באו והיכו בסטונה. הם הבינו את החומר ולא התנגדו יותר מדי. והיכו, איך שהיכו? באותו יום כן, הרגו את עשרת בני אמן. נכון? השמידו אותם. מעניין, דבר מעניין, שבביזה לא שלחו את הדם, למרות שלא היה אינטרנט ולא היה אפשרות לעשות אס-אמסים לתאם בין כל הקהילות היהודיות בכל המקומות שלא לוקחים ביזה, למרות שלפי הכתב של המלך יוכלו לקחת ביזה. זאת היה פה איזה, גם הרגו את צונאיהם, לא הייתה פה איזה הריגה טוטלית, נכנסו, הרגו, בזזו, לא היה סיטואציה כזאת, היה פה משהו מאוד סלקטיבי, לפי התפיסה הטבעית היהודית שהייתה בעניין, להרוג את האויבים המרושעים, ואין לנו עסק עם מי שאין לו עסק איתנו, ודאי שאנחנו לא עושים איזה קופה ועושים שלל. לא זאת המגמה, לא זאת המטרה. למרות שאם העסק היה הפוך, אנחנו אין לי ספק מה היה קורה. בכל אופן, המציאות היא שהורגים את כל אלה. דרך אגב, את עשרת בני אמן הרגו מתי? באיזה תאריך? י' ג' באדר. שימו לב כמה זמן אחרי שהרגו את אבא שלהם? 14 חודש, אז אולי ממול להגיד קדיש, ואז שגמרו את הקדיש, נכון? בכל אופן, מוריי ורבותיי, יש לנו פה את המציאות הזאת, הורגים אותה. יש דיווח כאן, הרגו, כל היהודים בכל המקומות למחרת עושים, משתה ושמחה, נכון? י' בשושן הבירה הם ביקשו עוד יום, כדי לסיים הרגת יהודים, את הרגת האויבים, נכון? היהודים קיבלו צ'ופר. ואז אנשים בשושן חגיעו את פורים למחרת. זה פשוט לוח הזמנים שהיה לנו. אם נסכם את לוח הזמנים שיש במגילת אסתר, הרי אנחנו מגלים דבר מאוד פשוט. יש לנו אירוע של פרק א' בשנה השלישית, אירוע של פרק ב' שנה שישית שביעית, ומפרק ג' ועד סוף המגילה אנחנו בשנה ה-12 בשלושה מוקדי זמן. שבוע בניסן מי' ג' עד י' ז', יום אחד של שליחת האגרות השניות בכף ג' בסיוון, ואירוע י' ג' י' ד' ו' באדר, שזה בעצם המהפך בסוף השנה הזאת. במילים אחרות, אלו האירועים. השאלה שאני תמיד שואל, בשביל מה אנחנו צריכים בשביל הסיפור את פרקים א' וב'. לכאורה, הסיפור מתחיל בפרק ג' עם הגזרה, וכל התהליך הוא בעצם של להפוך את הגזרה הזאת על פיה, וזה מצליח את זה. בשביל מה אני צריך את פרק א' וצריך את פרק ב'. מיותר. תשובה, זה מהותי. והמבוא הזה, כמו בהרבה ספרים אחרים בתנך. למשל, פרקים א' ב' בשמות מספרים לנו על שיעבוד מצרים. מפרק ג' עד מ' מספרים לנו על מי ההופעה בסנה ועד הקמת המשכן. פרקים א' ב' מדברים על 200 שנה. פרקים ג' עד מ' מספרים לנו על פחות משנתיים. ספר בראשית פותח בעשרת הפרקים הראשונים ב-2000 שנה, ומפרק ב' עד פרק מ' נון, 40 פרקים על 300 שנה. התופעה הזאת של מבוא תמציתי שנותן איזה תשתית כללית ואחר כך תוצאות נרחבות, הפרקים המבואיים יש להם קשר הדוק עם ההמשך, אבל יש בתחילה מבוא שמריץ משהו כללי, יש לו גם מסגרת זמן מיוחדת, לעומת הפוקוס שהכתוב נותן אחרי כן בהרבה פרקים על פרק זמן קצר יחסית, הוא בעצם בא להגיד משהו על הפתיח והזיקלו להמשך. אותו דבר קורה פה, לא נדבר עכשיו על בראשית ועל שמות, נדבר פה על מגילת אסתר. בעצם זאת הסיבה והתוצאה. כולנו מכירים את מאמר חז"ל המפורסם, שבגלל שאיננו מסעודתו של אותו רשע. עכשיו, מה המשמעות? מאוד פשוטה. האם יהודים יכולים באותה עת לעלות לארץ? יכולים או לא יכולים? יכולים. האם הם עולים בהמוניהם? לא. זאת אומרת, הם העדיפו להישאר שם. למה הם העדיפו להישאר שם? היה להם טוב. היה להם בסדר הכל. למה? היה להם שוויון זכויות. כי הזמינו את כל הנמצאים בשכן הבירה, לא אמרו חוץ מהיהודים, הם גם ישבו לאכול, אף לא אמרו להם יהיה לכם אכשר כל אחד לפי הבדת שלו, אין בעיה. אחר כך באו בחירות, האם היהודיות היו יוצאות דופן? לא, מחפשים מלכה גם היהודיות בתור, אין בעיה, ואפילו נבחרה יהודיה, ואתם יכולים אפילו לבחור ולהיבחר, נכון? זאת אומרת, כל זה היום שוויון זכויות, מה זה? בסדר, לא משנה, מה היהודים חשבו? זה שהם ידעו, לא ידעו. היהודים מבחינתם ידעו, כן? שהיהודים נבחרו. זה היה סוד, לא דיברו, לא רצו להבליט את זה. גם זה נקודה שעוד נדבר עליה תכף. למה הסתירו? ומה קרה? קוראים לה שם, כשהעלו אותה לבת מצווה לתורה, איך באיזה שם העלו אותה? הדסה. אבל קוראים לה אסתהר, אסתר, נכון? קוראים לו מרדכי, מרדוך. שם שמיים אין במגילה, נכון? אין שם שמיים. המציאות לא הייתה איי-איי, נכון? והכתוב מספר לנו, והשקות בכלי זהב בכלים מכלים שונים, באיזה כלים הם שתו ואכלו שמה? של בית המקדש. בין אם זה פשוטו, בין לא, יש פה אמירה שבא להגיד, עכשיו יש בית מקדש, יש אפשרות לעלות לארץ, ומה היהודים עושים? נשארים שם. וגם בטוחים שהכל בסדר. רבותיי, כשאני קורא את המגילה אני נחרד. למה? לי זה מזכיר משהו מאוד מוכר. היה הצהרת בלופר, שמעתם על בלופר, בלפור. הוא הפקיע שתי גדות לירדן, יש יותר משתי גדות לירקון. זה הצהרת בלפור. עשה דבר גדול, אבל לא משנה. יהודים יכלו לבוא לארץ אחרי הצהרת בלפור? יכלו. היה פה צורך להעמיד סדרנים שלא ידחפו? לא, נכון? הגיעו קצת. בערך אותה כמות של יהודים שיש בעזרא ונחמיה 40 אלף, בערך הגיעו בעליות, בשלושת העליות הראשונות, כמות יהודים דומה. המציאות בארץ הייתה דומה לשם, מציאות קשה מבחינה קיומית, כלכלית, ביטחונית, דמיון מדהים בין מה שקרה פה בראשית שיבת העם לארצו לפני 100 שנה, לפי מה שקרה לאחר הצהרת כורש. דמיון רב, כולל התנגדות של האויבים שלא אהבו את תהליך שיבת הציון וכתבו כל מיני מכתבי שטנה. אחרי הצהרת בלפור היה לנו אחרי כן בארבע שנים ספר לבן, נכון? תקעו את הכל. גם פה, נתנו רשות לבית המקדש, ואחרי שהם כתבו מכתבי שטנה, תקעו את הבנייה ועצרו אותה. יש דמיון מדהים בין מה שקורה על זה פה. רבותיי, היהודים שיושבים בגלות ולא באים כשיכולים לעלות, ואפשר לעלות, אז הם צריכים לדעת שזה שעכשיו יש אמנציפציה וחופש וסביון זכויות, זה יכול להתהפך פתאום. באמת לא באו, כי באירופה לפחות היה רוחות של שוויון, של חופש, משולבים. עד שקם מישהו שמשם שלו מתחיל בהי, זאת אומרת, זה יכול להיות המן, זה יכול להיות גם היטלר. זאת אומרת, איך העסק הזה יסתיים, זה יכול להשתנות. אלא בהבדל אחד, שלפני 60 שנה לא היה להפוך. חוץ מזה הכל אותו דבר. זאת אומרת שאנחנו פה בסיטואציה מאוד מאוד קשה. מציאות מאוד מאוד קשה. ובעצם מה שמגילת אסתר באה, ודיברנו קודם על העובדה שיש שתיקה דוד בין הספרים, כי באמת היה גם נתק בין מה שהיה בארץ למה שהיה שם. את אלה לא עניין מה קרה שם, ואת אלה לא עניין מה קרה שם. היה פה איזו מציאות שאתה רואה גם אחרי כן את עזרה, עד שהוא מנסה להוסיף כמה אנשים שעלו בכוח. המציאות הייתה מאוד מאוד עגומה, המציאות הייתה מאוד מאוד קשה. ואני רואה גם את המציאות הרוחנית שהייתה בארץ, את האנשים שבאו מהגולה עם נישואי תערובת קשים, עם בעיות רוחניות קשות, כולל חילול שבת בפרסיה, וכולל, תראו את זה ונחייה. אתם קוראים את הדברים, אתם אומרים שהמצב שלנו היום טוב, שאני רוצה להתעודד, לפעמים אני קורא את עזרא ונחמיה, שאלות שהמצב שלנו, ברוך השם, יותר טוב. באמת אני אומר, תקראו, תראו.
אבל זה לא משקפל בסוף.
טוב, תכף נגיע, אני הולך להגיע בדיוק לנקודה הזאת, שזה ציטטתי לכם פה את הכוזרי, תראו רגע את יהודה הלוי בכוזרי. בואו תסתכלו, צולם, בקצה הדף, רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי בעצם דן פה בנושא מאוד מאוד כבד, והוא הנושא שהוא שאלה אמונית מאוד מאוד גדולה. האם רבותיי העובדה שנבואות ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, עמוס, מיכה, כל מי שאתם רוצים, אפילו הגאי וזכריה ומלאכי שנבאו את האירוע, האם הנבואות הללו התקיימו? הרי אלה נבואות טובות, זה לא כמו נבואה לא טובה שעשויה להתבטל, ואם היא לא מתקיימת אז זו לא הוכחה שהנביא הוא לא נביא אמת, נכון? נבואות אמת טובות, למה הם לא התקיימו? האם הם התקיימו? האם עם ישראל נשאר בארץ? האם עם ישראל אחרי בית שני לא גלה? האם המציאות תוקנה? או שמה לא? וזאת שאלה אמונית מאוד קשה, מעבר לדיון של ימי אסתר ומרדכי ומה קרה שם, ותכף נחזור לשאלה ששאלת. פה בעצם אומר רבי יהודה הלוי דבר מאוד חשוב שנוגע לענייננו גם. ששאל אותו החבר, מלך הכוזרים, על ההתייחסות של עם ישראל לארץ ישראל וכו', עונה לו החבר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני. היה יהוד גדול. רוני ושמחי בציון כניבה ושכנתי בתוכך נאום השם, אומר זכריה, בראשית תהליך הכניסה והשיבה לארץ, והתחילו לבנות בית המקדש ויש חנוכת המקדש. כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. רבותיי, אי אפשר להביא גאולה לוואקום. גאולה מביאים לעם שנמצא פה. וכל המאפיינים של הגאולה, של הפרחת הארץ ובניינה, והתהליכים הרוחניים הנלווים בה, צריכים לחול על משהו. אם העם לא נמצא פה, ורובו נמצא בחול, ובהתחלה באמת המציאות הייתה עוד יותר קשה, נכון? בהמשך היה מצב שהתגבר, כל בחוץ השמונאים, היה כבר מצב יותר טוב. אבל עדיין בשלב הראשוני הזה של התקופה הפרסית, המציאות הייתה עגומה מאוד. בכמות האנשים, ורוב העם ישב בגלות. גם אחרי כן אנחנו יודעים הרי שהגלות בבבל קיימה לאורך כל בית שני. לא בכדי אנחנו מפרידים בין שאילת שמים ובקשת שמים. זה מפרידים שבועיים, למה? כדי שהעולה על הגלים יספיקו לחזור עד נהר פרד. בבית שני שעלו לרגל, יצאו להספיק לחזור. החלק לא, אני לא יודע במספרים, באחוזים להגיד לכם, ואפשר להתווכח על זה, אבל רבי יהודה הלוי מניח אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. מוכר לכם הפזמון הזה מאיזשהו מקום? עכשיו, זה כתב רבי יהודה לוי לפני 800 שנה, על מה שקרה לפני 2500 שנה. וייתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה ולבי ער, קינה את הקלות בשם שינה ואת התמדת הנבואה בקיבם בשם לב ער, וכיומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה שיקראם האלוה לשוב לארץ. המילים שלו שיטל הן כינוי לשכינה יוצאת מצל קורת המקדש, פשטתי קורתתי מורה על את הצלם להישמע לקריאה לשוב לארץ ישראל. דודי שלח מידו מן החור רמז לעזרה הפוצר בהם ולנחמיה ולנביאים האחרונים. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוהיות רק במידה מצומצמת, וכל ההבטחות הגדולות לא התקיימו אלא, למה? לפי עיקרון, כפי מיעוט התעוררותם, כי העניין האלוהי אינו חל על אדם, כי אם לפי הכנת האדם, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. ואם עם ישראל לא ישקיע, אז לא יהיה על מה שיקרה. אף אנו, אילו היינו כרוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו ולבב שלם, כי אז היה התברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן וכו', לא ניכנס להמשך. בפני עוד רבי יהודה הלוי אומר דברים מאוד פשוטים. המציאות ההיסטורית הייתה שהעם העדיף את משכנותם ועסקיהם ולא לבוא לכאן. בעצם התנאים באמת קשים. אנשים שבאו פה באמת היו, עזבו כל טוב, ארזו, הלכו. לא כולם היו עולי מצוקה, אבל היו גם כאלה שבאו מתוך מצוקה. אבל לא משנה כרגע, השורה האחרונה, היהודים בארץ או לא. וזאת שאלה מפתח, כי תהליך קיבוץ גלויות הוא תשתית והמבוא לכל הדברים האחרים. כי אי אפשר, כפי שאמרתי, להכיל שום עקרונות ושום תהליכים על וקום. חייבת להתבצע איזושהי עשייה משמעותית. וקיבוץ גלויות הוא התנאי בשביל כל ההמשך. וזאת בעצם הבעיה. עם ישראל ישב בגלות, והוא היה מעורב ומעורב בה, ולא היה מוכן להתנתק ממנה. ופרשת מגילת אסתר, אם תרצו, זוהי תעודה שאומרת לנו בבית קלה, יהיו ערים כל האנשים שיושבים בגלות. שגם אם עכשיו טוב וגם נעים, לא יודעים מה יקרה מחר בבוקר. המעבר משנות ה-20 בסוף המאה ה-19 לחוקי נירנברג לא היה מהלך של 2000 שנה. להתחלף, כף. ומי ששוכח, אני זוכר את למשל, לא צריך לדחור, הסיפור של איראן, היה לנו רומן מאוד יפה עם השעה הפרסי. ואני עוד זוכר שהיה הסיפור שחומני הגיע, והיה שלב ביניים, ושלחו ליהודים שם מטוסים, בתחילה אלה יכול היה לשם רסמי. בשלב מסוים כבר היה שלב של דמדומים, וצבו את המטוסים ומופיעו שם ללא זהות בולטת. כן, אין אסתר מגדת עמה ומוללתה. זה לא יותן כבוד. היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. שלא... בבית תעשה בשקט, שלא ידעו מי אתה. בחוץ עדיף שאתה תהיה קוסמופוליט. והם הגיעו לשם וביקשו את החבר'ה, תצאו, אחר כך יהיה אי אפשר לצאת. אז שלחו את השטיחים וחלק מהילדים. כן? וזאת מציאות עגומה, כל פעם זה חוזר מחדש הסיפור הזה. ואנחנו כל פעם עומדים עוד פעם לפני הפוזה הזאת, וזה בעצם איזה הד עצום ותמרור אדום שבא לומר לנו, רבותיי, אנחנו צריכים להיות ערים. אז אני אומר, כשאי אפשר לעלות לארץ, אז אין לנו בריאה, אנחנו צריכים לחסות בצל הגביר בימי הביניים, בצל הקיסר, בצל, אני יודע, צלבן כזה או צלבן אחר, או מוחמד עלי כזה או מוחמד עלי אחר. אבל כשיש אפשרות, זה לא רק שזה בעיה, אנחנו בעצם בועטים בחסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתם. ובאיזשהו מקום, לדבר הזה יש מחיר. המחיר הוא כפול. גם מה יקרה שם וגם מה יקרה. כי אם היה לנו עוד 3-4 מיליון יהודים בארץ, וביהודה ושומרון, היינו נראים אחרת. בכל המובנים. וזאת מציאות מאוד קשה, וזה דיון מאוד קשה. מסקנה, רבותיי, מגילת אסתר בכלל לא מצחיקה. מה שכתוב פה בכלל לא מצחיק. זאת תעודה מאוד רצינית, מאוד כואבת. זה עצוב לראות עד כמה ההיסטוריה חוזרת על עצמה ולא לומדים לקח. ובאיזשהו מקום, כשאנחנו לוקחים וממקמים את אירועי מגילת אסתר על ציר הזמן, גם על ציר האורך ההיסטורי, וגם על ציל הרוחב, מתחילים להבין את העניין. כל דבר פשוט, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים. מי הוגלה מירושלים? הרשימה. מרדכי, בן שמי, בן קיש, איש ימיני. נכון? אז מי הוגלה מירושלים? לא. אבא של סבא שלו, קיש. למה? אם תזדקו היסטורית. לא ייתכן שמרדכי הוגלה, הוא עצמת בין 130 בערך בשביל לצאת בגלות יויכין, אפילו קייר, ועוד לחיות כאן. עברו הרבה שנים. גלות יויכין הייתה איזה 11 שנה לפני הקמת הבית, לפני חורבן הבית. אחר כך עברו עוד 50 שנה עד שהייתה הצהרת קורש. אחרי כן עברו עוד שנים עד שמלאך קורש ומלאך זריווש ומלאך אחר כך חשברוש. זאת אומרת, אנחנו פה עוברים הרבה שנים. הוא לא יכול, הוא היה צריך להיות זקן מופלג שבמופלגים. ומי שיצא זה אבי סבו. עכשיו, למה הזכירו את גלות יויכין? כי באמת, גלות יויכין הייתה תשתית למהפך. כמו גם, ולמה מציינים פה שהוא היה, כי גלות יויכין שקדמה לחורבן, אנחנו מכירים גם את שש בצר שהוא היה מבית בית דוד, ועוד אנשים אחרים שהיו, מי שיצא החוצה מן המכה הקשה שהייתה שם, של החורבן, הם היו בעצם, כתוריך הוא הקדים תרופה למכה, והוציא את גלות יויכין לפני חורבן הבית, כדי שיהיה פה איזשהו בסיס כחלוץ לפני המחנה. באמת זה היה, אם אתם בודקים את הדמויות שעלו אחרי כן, והיו המנהיגים של ראשית ימי הבית השני וכולי, כולם היו צאצאים של הגולים בגלות יויכין. אפשר לראות את זה, וזה נושא מעניין בפני עצמו. לכן באיזשהו מקום התשובה לשאלה, באמת המהפך לא נוצר. באמת גם אחרי כן לא הייתה נהירה גדולה לארץ. ובאמת זאת הבעיה, שהסיבה שבית שני פוספס כולו. כי באמת העובדה שלא למדו לקח ולא יצאו ונשארו שם, באיזשהו מקום הבית שני פספס את העניין שלו והוא התרסק. ואין ספק שאם העם היה יותר איתן, יותר חזק, יותר משמעותי, עם כל הכוחות שהיו, כמה מרדכי, כמה עזרה משקיע אנרגיה בניסיון לבנות פה את בניין התורה, בניין אדיר, והוא מחפש כמה אנשים שבואו שיעזרו לו, עוד לווים, עוד מרביצי תורה, הסיפור הזה דורש לימוד. אבל קודם כל שווה לחשוב על מגילת אסתר במבט חדש, והכל דרך טריגר מאוד פשוט, לבדוק את לוח הזמנים של הזמן שבו הדברים התרחשו וקצב ההתרחשויות, ולא זה להבין גם מה כתוב במגילה בפנים. זהו, זמני עבר, רבנו בכבוד.
קיש שהוזכר זה לא הקיש של שאול?
לא, זה לא יכול להיות.
זה יכול להיות שדיברו על כמה דורות, הוא גם איש ימיני.
במשפחה יש לפעמים שושלת שלמה של אנשים שקוראים את השם של השם של השם שלו.
כן, אוקיי, אבל יכול להיות שגם דיברו על כמה דורות.
זה עוזר לו לשמוע. עכשיו.
רבותיי, שוב... שוב זכותי להציג לפניכם עוד מורה בישראל דגול. אם אפשר לי להצביע על הרבנים הגדולים בהיסטוריה של עם ישראל שהצליחו ללמד רבבות עם בני ישראל, אנחנו נצטרך להוסיף גם את הרב בזק שמדי שבת מלמד תורה לרחבי הארץ מצפון ועד דרום. עם הדבר הפתיחה שלו הוא פותח לנו את התנ"ך, הוא פותח לנו עיונים, הוא פותח לנו עיניים, והוא מלמד את כולנו לפתוח את התורה ואת התנ"ך ללימודים שאולי שמענו בקריאת התורה ולא מספיק הקשבנו. שוב, זכותי הגדול ללמוד אצלו, ואני מקווה גם כן שתקשיב היטב לכל מילה ומילה, ובעזרת השם אנחנו נצא מפה הרבה יותר פתוחים ממה שנכנסנו.
תודה רבה. טוב, דוד נתיב, במסגרת של שעה אחת מספיק בשני, לוקח לי 4 שעות להגיד, לא השאיר כמעט אבן במגילה שאין לה הופכין, אז ממילא חסך לנו כמה מהדברים. חלק מהדברים אני פתח נקודות מסוימות שהוא הזכיר, וברשותו בחלק מהדברים אני גם מציע כיוונים אחרים. אבל אני בהחלט אתחיל עם מה שהוא סיים, ובנקודה הזאת אני בהחלט מסכים שגילת אסתר היא ספר של מגילה של התמודדות עם שאלת הזהות היהודית. וכאן כבר במקום מספר אחת, דוד הזכיר מקודם את הגמרא הזאת, שהגמרא מביאה את שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, כמובן הכוונה לעם ישראל, בסגי נהור, שבאותו הדור כליה, אמר להם, אמרו אתם, אמרו לו, מפני שנהונו מסעודתו של אותו רשע. הוא אמר להם, אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם אל יהרגו, אמרו לו, אמור אתה, אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. אז בכל אופן, בין אם זה מפני שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, שזה הנקודה בקטן, או מפני שהשתחוו לצלם, שזה נקודה יותר רחבה בגדול, אין ספק שנקודת המבט הזאת מצביעה על כל גזירת המן כדבר שבא לנער את עם ישראל מהסיטואציה בהם היו, סיטואציה של בעצם התבוללות בחברה הפרסית. וכאשר ישנה התבוללות, אז הדבר היחיד שמחזיר את היהודים לנקודת המוצא הזהות הלאומית שלהם, ולצערנו רק כאשר ישנו צורר שמזכיר גם לאלה שהם שכחו בכלל שהם יהודים, שהם באמת יהודים, וזאת נקודת המוצא של המגילה. ולכן בכל התיאור הזה אני רוצה לעמוד בנקודה הזאת, אולי קצת לחדד דברים ש דוד פחות הזכיר אותם, דווקא את הנקודה של מרדכי ואסתר באופן ספציפי, ואת עובדת המאבק הפנימי של מרדכי ואסתר עם הזהות היהודית שלהם. הסיפור של המגילה מתחיל באמת בפרק ג', שני הפרקים הראשונים, אני אנסה בסוף להציע קצת הסבר אחר לשאלה שלהם, אבל הסיפור מתחיל בפרק ג', סליחה, בפרק ב', בסיפור על אסתר ומרדכי. וכפי שאנחנו רואים, גם מרדכי וגם אסתר, כפי שמוצגים לנו בתחילת המגילה, אינם שונים מעם ישראל בכלל, שמטשטש את הזהות שלו כיהודים. כבר בשמות, הזכיר דוד בצדק מקודם, אנחנו, השמות הם שמות נוכריים. מרדכי הוא דור רביעי בגלות, דור רביעי בפרס, כמו דור רביעי אמריקאי ממוצע, אבא של אשתי הוא דור רביעי באמריקה, הוא אומר שסטטיסטית הוא בעצם צריך להיות היד גוי, אבל כמעט אף אחד שהוא דור רביעי בארצות הברית, אין לו שם עברי, והשמות הם שמות לועזיים, וגם למרדכי, השם הוא שם לועזי, מרדכי, מרודך, מרדוך, אוויל מרודך, אנחנו מכירים את האליל הבבלי הזה היטב מהרבה מקומות בתנך. והדסה, שבאמת באופן מעניין יש עוד שם עברי הדסה, אבל השם המקובל שלה זה הדסה, הוא אסתר. ואסתר, כפי שהגמרא אומרת כאן במקור 2, מביאה כמה שמו, כמה דרשות על השם הזה, אבל דומה שהפשט הוא מה שאומר רבי נחמיה, הדסה שמה, ולמה נקראת שמה אסתר, שהיו אומות העולם קוראים אותה על שום איסתהר. איסתהר, רש"י כאן אומר ירח, אנחנו אבל מכירים את המילה איסתהר, השורש, סטר, אשתורת, כל האלה הבבלית שמכונה בשם אשתר, הכל סובב סביב אותם גורמי שמיים, ובעצם מרדכי ואסתר נושאים בשמם שמות לועזיים אליליים, כלומר הם הפכו להיות לגמרי חלק מן התרבות הפרסית, חלק מן החברה הפרסית. ודומה שזאת בעצם הסיבה מדוע מרדכי מצווה על אסתר לא לגלות את עמה ואת מולדתה. למה הוא אומר לה לא לגלות את עמה ואת מולדתה? תשובה פשוטה, וכבר עומד על כך אבן עזרא במקור 3, יש אומרים כי מרדכי לא עשה נכונה שציווה על אסתר שלא תגיד עמה, פחד שלא ייקחנה המלך לאישה אם ידע שהיא מהגולה. כלומר, אסתר היא, יש לה סיכוי להיבחר, נושאת חן בעיני כל רואיה, אבל יש דבר אחד שיכול לעכב את הבחירה שלה, וזה אם ידעו שהיא מן הגולה, שהמוצא שלה הוא לא מוצא פרסי, וזה יעקב בעדה, כמו שנשיא ארצות הברית לא יכול להיות אם הוא לא נולד בארצות הברית, כך מלכת פרס צריכה להיות ממוצא פרסי. ולכן לא צריך יותר מדי, אסתר נראית כמו פרסייה לכל דבר, וכל מה שהיא צריכה לעשות זה לשמור על השקט בנושא המוצא המשפחתי שלה.
למה הוא
היה
רוצה
שהיא תהיה מלכה? למה לא? לא, להיות מלכה. זה שאיפה שכל אדם להתקדם קדימה, זה לא ספק בשביל מרדכי שמאמץ את אסתר, אם הוא יהיה אם האחיינית שלו תהיה המלכה, רע לא יכול לצאת מזה, רק דברים טובים. וזה יהודים בכל מקום בעולם שאפו תמיד להגיע למעלה, חלקם הגיעו גם כן. ולכן יש למרדכי את האינטרס הזה להשאיר את אסתר בלי הזהות היהודית שלה, על מנת שלא ייפגמו הסיכויים שלה להיבחר למלכה. ו בינתיים גם מרדכי לא נשאר בצד, אלא בסוף פרק ב' בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך. עכשיו, מה פירוש הביטוי יושב בשער המלך? יש אגדות, אלה הם ציורים שבהם מתואר מרדכי כמו איזה קבצן שב בתחנה המרכזית ומוכר שרשראות, ובערך ככה, רואים אותו ככה, איזה נבך, יושב בשער המלך. עכשיו, כמובן שיושב בשער המלך זה בדיוק ההפך הגמור. אנחנו יודעים מי יושב בשער, לאורך כל התנ"ך כולו, השופטים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. השער הוא המקום המרכזי של העיר, המקום שבו מתנהלים כל המשפטים, ומרדכי יושב בשער, לא סתם שער, אלא יושב בשער המלך. במושגים של היום היינו קוראים לזה נשיא בית המשפט העליון, והוא מתפקד, אם כן, בתפקיד חשוב ביותר, אולי התפקיד החשוב ביותר בממלכה פרט למלך, בניגוד להיום, והוא אם כן מגיע לא פחות מאסתר למעמד גבוה מאוד. והנה לנו הדמות הקלאסית של החלום של האמא היהודיה הפרסייה, ששניים מבני המשפחה האלה מגיעים לתפקיד גבוה ונישא ורם עד מאוד בממלכה הפרסית. וזאת ההקדמה למגילה בשני הפרקים הראשונים, בעיקר בפרק ב', ועם זה מתחיל הסיפור. איפה העסק מתחיל להסתבר? מה הרס כאן את המצב האידיאלי הזה של מרדכי ואסתר? אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה האגגי, וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, ובעצם כל השרים, אבל יש לנו עכשיו אדם אחד שעדיין המן איננו נמצא בצורה ישירה מעליו, וזה נשיא בית המשפט העליון היושב בשער המלך, מרדכי, שעדיין נשאר בתפקידו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחו. למה? אז אנחנו מכירים שאחת הדעות בחז"ל, שמכירים אותה מהגן, שהיה לו פסל על הצווארו, ועשה את עצמו אליל, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל במגילה אנחנו לא רואים שום רמז לכך שהייתה איזושהי קונוטציה אלילית סביב המן, וגם חז"ל לא כולם התלהבו מכך שמרדכי לא קרא ולא השתחווה. למה מרדכי לא קרא ולא השתחווה? מפני שמרדכי יושב בשער המלך. ויש כאן מאבק כוחות בין שתי הדמויות החזקות ביותר בממלכה הפרסית, נשיא בית המשפט העליון מצד אחד וראש השרים מצד שני. שוב, היום אין שאלה מי יותר חזק, אבל אז כנראה שלטון החוק עדיין לא היה כל כך ברמה משמעותית, ולכן המאבק הזה הוא מאבק על בסיס של כוח. ובאמת חז"ל דרשו את העובדה שמרדכי לא משתחווה להמן בצורה מאוד חריפה. נקרא כאן במקור 4 דברי הגמרא במגילה, שרבה אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. מה עשה לי יהודי דלא קטלי דוד לשמעי דאיתיה לדמינה מרדכי דמיקני בי המן, ומה שילם לי ימיני דלא קטלי שאול להגג דאיתיה לדמיני המן דמצייר לישראל. כלומר, כנסת ישראל באה בטענות לקדוש ברוך הוא ואומרת, תראה מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. מי זה יהודי וימיני? דוד ושאול. כנסת ישראל באה בתלונות לקדוש ברוך הוא על דוד ושאול. מה התלונות? כי תראה מה עשה לי דוד, למה דוד לא הרג את שמעי בן גרה, שלפי חז"ל מרדכי בן יאיר בן שמעי זה בסוף מגיע לשמעי בן גרה, אז למה דוד לא הרג את שמעי ובסוף מה קרה? נולד מזה מרדכי שכמעט גרם לכל עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד. התיילד מני מרדכי דמיקני באמן, שעורר את קנאתו של המן. ומה שילם לימיני, למה שאול לא הרג את הגג ובסוף בגלל זה נולד מזה המן. כלומר, מרדכי והמן כאן שקולים כשני אנשים שכנסת ישראל התלוננה למה אבות אבותיהם לא נהרגו על ידי דוד ושאול. ובהמשך כאן בגמרא בדף תצבר שם במקור 5 מסופר כך, וכל זה אינו שווה לי, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, בשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער המלך, אמר, כל זה איננו שווה לי כדרב חיסטה. דאמר רב חיסטה, זה בא בפרוז בלי וזה בא בפרוז ביתי, אמר הפאפה, וקראו לי עבדה דמיזדה בן בתלמי. מה זה הפרוז בלי והפרוז ביתי? אומר כאן רשי, וזה בא בפרוז בלי, מרדכי בא אליו בטענת עושר, המן בא בטענת עוני, שמחר המן את עצמו למרדכי קודם לכן ימים רבים בכיכרי לחם. יש מדרש שמספר שבעצם בעבר הרחוק המן העבד של מרדכי, ולכן מרדכי לא קורא ומשתחווה לו, בגלל שהוא אומר רק לפני כמה זמן הוא עוד היה עבד שלי, עכשיו אני אלך לכרוע ולהשתחוות לו. וכך גם בתרגום יונתן שם במקור 7 על הפסוק אומר מפורש, מדוע מרדכי לא קרא להמן ולא הבי סגיד להמן על דהבי לי עבד פלח ויזדבן לי בתולמה דלחם, בגלל שהוא היה עבד שלו שנמכר לו בשביל כיכר לחם. כלומר שהרעיון הזה שמתואר פה הוא בעצם מרחיב את העיקרון שהסיבה המרכזית שמרדכי לא קרא ולא השתחווה להמן זה באמת בגלל העמדה שלו שהוא יושב בשער המלך והוא לא צריך להשתחוות לזה שפתאום עלתה קרנו מהשפטות, ומרדכי לא רואה כבוד לעצמו להשתחוות ולכרוב לפני המן. וכאן באמת מתחיל עיקרו של הסיפור. והסיפור מתרחש בפסוק ד', הוא בעצם הסיפור הדבר התפנית. עד עכשיו הכל היה אידילי מבחינת משפחת מרדכי ואסתר, זכו להגיע למעמד מאוד גבוה, עד שויהי כאומרם אליו יום ביום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וכאן מתברר הפעם הראשונה שמרדכי באיזשהו שלב בהיסטוריה סיפר לעבדי המלך, לאנשים שקשורים אליו, שקרובים אליו, הם ידעו את הסוד שמרדכי הוא בעצם יהודי. המן לא ידע את הסוד הזה, ולכן בינתיים המן לא הגיב, אבל פתאום התברר להמן הידיעה המרישה הזאת שמרדכי הוא בעצם יהודי. כל הסיפור מבחינתו עכשיו הופך להיות חלק מאוד. וירא המן כן מרדכי קורא והשתחווה לו, וימלא המן חמאה, וזה אחרי שהוא שומע שיהודי. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי, כי יגידו לו את העם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל אחשוורוש, בכל מדינות אחשוורוש עם מרדכי. כלומר, כאשר מגלה המן את מוצאו של מרדכי, מוצאו היהודי של מרדכי, זה נותן לו עכשיו את היכולת לגבור גם על האיש שלא קורע ומשתחווה לו, גם על האיש שחשב שהוא במעמד יותר גבוה ממנו, כי האיש הזה יש לו כתם מאוד מאוד שחור בעברו, הוא יהודי. בנקודה הזאת בעצם מגיע השאלת היכולת של מרדכי ושל אסתר להכיר במה שבעצם מבחינתם לא היה, ולעשות בעצם תשובה. במגילת אסתר אנחנו מדברים על זה, על פורים כפורים, ויום כיפור זה פורים, הבסיס הפשוט ביותר להשוואה בין פורים לבין מגילת אסתר, ואולי בין מגילת אסתר לבין ספר יונה, זה בסיס התשובה. כי מגילת אסתר היא קודם כל סיפור של תשובה. תשובה של מרדכי, ואחר כך, בשלב מאוחר יותר, התשובה של אסתר. איפה התשובה של מרדכי? אנחנו קוראים בפרק ג' על הגזרה, פרק ד' מספר על מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. שק ואפר ועיר, זה הרי מאוד מזכיר לנו את פרשת יונה ונינווה ומלך נינווה, שלובשים שם שק ואפר וצמים בתוך העיר, וזה בעצם בדיוק מה שקורה כאן. מרדכי עושה כאן תשובה גדולה עד מאוד, לובש שק ואפר, ובעצם מבין שיהודי איננו יכול להתנקר למוצא שלו ולנסות להיראות כמו מישהו אחר, אלא הוא חוזר חזרה אל תוך עמו, והופך להיות מרדכי היהודי במלוא מובן המילה. אצל מרדכי כבר בשלב הזה התשובה הופכת להיות תשובה, ואנחנו יודעים שחז"ל מדברים על כך שהגאולה לעתיד לבוא, גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. אז מה אומרים? שהקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ואז עם ישראל על כוחו יעשה תשובה. וזה בדיוק מה שקורה כאן. הקדוש ברוך הוא העמיד להם את המן בכבודו ובעצמו, וזה הביא את מרדכי לאותה תשובה, לאותו שק ואפר, לאותה זעקה גדולה ומרה. אבל מה שקורה למרדכי עדיין לא קורה לאסתר. כאן הוא מגיע הפסוק אולי המזעזע ביותר והציני ביותר שיש במגילה, פרק ד' פסוק ד', שותבונה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד. כן, ואנחנו חושבים מה הולך להיות המשפט הבא, ותתחלחל המלכה מאוד, שמה? שעוד מעט הולכים להשמיד ולהרוג את כל היהודים. ומה היא שומעת? מרדכי יושב עם שק באמצע העיר, ותתחלחל המלכה מאוד. מה היא עושה? ותשלח בגדים להלביש את מרדכי. כלומר, מה קרה? מרדכי הולך עם שק, אוי ואבוי, מה קרה? נהיה צריך לשלוח לו בגדים, ובזה נפתור את כל הבעיה, כי עכשיו הוא לובש שקים, כנראה נשרף לו ארון בגדים, אז צריך לשלוח לו בגדים. הפסוק הזה מראה את הניכור המוחלט בין אסתר לבין כל מה שקורה בחוץ. אז דוד אמר מקודם בתוך ארמון זכוכית, ונמצאת שמה בצדק, וחד חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, כבר שש שנים היא נמצאת בתוך הארמון, היא לגמרי לגמרי מנותקת, לא יודעת, לא שומעת, לא מודעת בכלל לכל המצב. וכשהיא שומעת שמרדכי לובש שק, אז הצד הראשון שהיא עושה כשהיא שומעת את זה, לשלוח לו בגדים, בלי לחשוב רגע אחד למה הוא לובש שק. ו כאן באמת באה ומבררת מה קורה, ובא מרדכי ומספר לה כל הסיפור, והוא מבקש ממנה לצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. כל השנים הוא אמר לה לא להגיד את עמה ואת מולדתה, ועכשיו הוא עושה סוויץ' והוא אומר לה תלכי ותתחנני על עמך, לבקש מלפניו על עמה. אבל אסתר לא ממהרת להגיד כן. ואסתר, כשבאים ומספרים את כל הסיפור, מה התגובה? אל תדמי בנפשך, כל עבדי המלך ועבדי דנות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך של החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. במילים אחרות, לא. אסתר איננה מוכנה לעשות את הסוויץ' שמרדכי כבר עשה. בשלב הראשון אסתר מסרבת, ונוח לה להישאר בארמון בלי להיות עם הזביל, לחשוף את הזהות הדתית שלה, הזהות הלאומית שלה, ותחת התירוץ שאני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. וכאן המגיע המהפך האמיתי של המגילה, כי מרדכי נותן לה פה שיחת מוסר משמעותית ביותר. אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך מכל היהודים. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. כאן מסכם בעצם מרדכי את כל התובנות שהוא רכש מאז שהתחיל כל הסיפור, שפירושו אל תנסי להתנתק מכל היהודים, ניסינו את הדרך הזאת, זה לא עובד, ואם החרש תחרישי בעת הזאת, אז באמת את תתנתקי מהיהודים, אבל בדיוק בכיוון ההפוך. כי מי שמנסה ולא מוכן לעזור לעם ישראל בזמן שהוא צריך לו, אז רווח וצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אבל כשיגיע אותו רגע ורווח וצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, מי שרצה להתנתק מהיהודים בעת צרתם, יתנתק בסופו של דבר מהיהודים בעת גאולתם. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. עכשיו כאן אני רוצה להציע הצעה שונה קצת ממה שדוד אמר, וזה מבחינת סדר הדברים, סדר הזמנים במגילה. ישנם שני תאריכים שאנחנו יודעים אותם בבירור, ויש פער גדול ביניהם. תאריך אחד קרה, אנחנו יודעים, בפרק ג' פסוק ז', יש לכם עדיין את הדף של דוד לפניכם, כתוב שם, יפיל פור לפני הגורמן, מיום ליום, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, וזה קורה אם כן ביוד ג' בניסן, בפרק ג' פסוק יוד ג', יוד ג' בניסן נשלחו הספרים הראשונים. התאריך שכתוב לנו בצורה מפורשת, זה ביום שביטלו את הספרים האלו, ששלחו את הספרים האחרים שמתירים ליהודים להיכאב ולעמוד על נפשם, בפרק ח' פסוק ט', בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. איך ממלאים את החלל בין י' ג' בניסן לכף ג' בסיוון? זה חודשיים ועשרה ימים. אז אפשרות אחת היא אפשרות שחזל הלכו בעקבותיה ודוד פירט אותה בהרחבה רבה, זה לומר שהפער הגדול הוא בסוף, הכל קורה מיידי בי"ג י"ד ט"ו בניסן, זה שלושת הימים, ואחרי שכל העסק הזה נגמר בעצם ותולים את המן ובט"ז בניסן, בעצם היה צריכה להיגמר הסיפור, מאיזושהי סיבה מט"ז בניסן עד כ"ג בסיוון עוברים כמעט חודשיים, שעוברים יותר מחודשיים, שבהם בעצם לא קורה שום דבר. אני חושב, רוצה להציע כיוון אחר, שעל פיו הרווח הזמנים הוא הפוך. מרגע שאסתר הגיעה אל אחשוורוש ועשתה את המשתה ביום הראשון וביום השני, קצב הדברים הוא ממש מסחרר, והוא מתואר בצורה מסחררת שקורה כך, וביום ההוא ואחר כך הוא חוזר, ובלילה ההוא וחוזר למחרת בבוקר ומופיע, וביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, הכל קורה מהר. החודשיים ועשרה ימים האלה לא קרו מרגע שתלו את המן ועד ששלחו את הספרים, אלא מרגע שקרתה הגזרה ועד שאסתר השתכנעה ללכת אל המלך אחשוורוש. אני חושב שהשתכנעה ללכת בתאריך כף בסיוון, ואז שלושה ימים אחר כך כבר אפשרה לשלוח את הספרים. ולא ביום אחד הצליח מרדכי, ומה שיש לנו פה שלא נחשוב שמרדכי שולח לה אס-אמס עם כל הדברים, היא שולחת לו אס-אמס בחזרה כל עבדי המלך, והוא כותב לה אל תדמי בנפשך, ותוך שתי דקות הכל משתנה. שינוי כזה לא קורה ביום אחד, בעיקר לא למלכה שכבר נמצאת שש שנים בארמון המלך אחשוורוש, וכל כך טוב לה וכל כך יפה לה, וכבר שכחה כל מה שנעשה מסביבה, ועכשיו אומרים לה, לכי עכשיו כל מה שהיה עד עכשיו תשכחי, ותלכי תבקשי על עמך רחמים. אז זה לקח את הזמן שלו. אבל בסופו של דבר, אסתר עשתה אכן באמת את הסוויץ', ואולי מה שמובן לנו פה במגילה זה כבר היה הסוף של הדיאלוג הארוך שהתמשך במשך שבועות רבים בין מרדכי לבין אסתר, עד שבסופו של דבר באה אסתר ואמרה, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, ואז אבוא אל המלך אשר לא קדת וכאשר עבדתי עבדתי. וכאן בסופו של דבר התיקון והתשובה והשינוי הגדול והמעבר מהתנקרות לעם ישראל למסירות נפש עבור עם ישראל, זה הנקודה המרכזית שקורית כאן במגילה, וקורה כאן מהפך שלם שמשנה את כל זהותה של אסתר. כאן במקור 8 המדרש אכן עומד על המעבר הזה שעושה אסתר, ברוך המקום ברוך הוא שמכיר בראש ובסוף ומגיד מראשית אחרית מקדם עד שלא נעשה, ויודע מה שנעשה ומה שעתיד להעשות, וצופה לטובה ואין צופה לרעה, ועשיר ושמח בחלקו ובחוכמתו ובתבונתו, ברא עולמו והכינו, ואחר כך ברא את האדם והשליט לפניו, והיה מדקדק בו על סוף כל הדורות, וצפה שתולדותם מקציפות. אמר, אם אני משמר אני לא חובות הראשונים, אין העולם עומד עליי להביא ראשונים. וכך עשה. מניין? תדע לך שהוא כן. כשהיו ישראל במדבר שרחו במעשיהם, עמד להעביר את כל אשר עשו, שנאמר ויעבור השם על פניו, אל תקרא ויעבור, אלא ויעביר, מלמד שהעביר כל רעתם מנגד פניו, ויקרא השם השם. תדע לך במורדכי, בשעה שדיברה עמו אסתר דברים שלא כהוגן, קצף עליה. ואלו הם דברים שדיברה שלא כהוגן, בשעה שאמרה ואני לא נקראתי, מה השיבה? כי אם החרש תחרישי בעת הזאת. וכשחזרה ודיברה עמו כהוגן, הודה לדבריה. ואלו הם דברים שדיברה בדרך ארץ, בשעה שאמרה לו לך כנוס את כל היהודים, העביר כל דבריה, שנאמר ויעבור מרדכי, ואומר מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, וללן אומר גולמי ראו עיניך. כלומר חז"ל מדברים על כך שכשכתוב ויעבור מרדכי בסוף פרק ד', משווים את זה למה שנאמר מקודם על ויעבור השם על פניו לאחר חטא העגל. כלומר יש כאן השוואה בין חטא העגל לבין חטאה של אסתר, ובשני המקומות שבסופו של דבר כאשר היה תיקון והיה תשובה, אז באמת יש סליחה ויש מחילה ויש תיקון, וזה בעצם השינוי הגדול שעשתה אסתר. עכשיו משפט שממש דוד לקח לי מהפה, זה להגיד מה עשה אסתר באותם שלושה ימים. וכאן כבר אני מיותר לחזור על הדברים שהוא אמר. הגמרא במקור 9 מביאה תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבי אליעזר אומר פחים תמנה לו, ומביאים שם דעות רבות מה הרעיון, ובסוף המסקנה היא אמר רבן גמליאל עדיין צריכים אנו למודעי. דתניה רבי אליעזר המודעי אומר קנאתו במלך קנאתו בשרים. כלומר יצא איזשהו תרגיל שכאילו היא והמן רוקמים ביחד איזושהי מזימה נגדו, דבר שמעלה את קנאתו של חשברוש באסתר. וכלן אני לא אחזור על הדברים שדוד אמר קודם בצדק רב, וזה אני בהחלט מזדהה עם כל מה שהוא אמר, כולל העובדה שזה מה שמעורר את קנאתו של החשברוש ואת נידודי השינה שלו ואת מה שקורה בלילה ההוא. אבל אני רוצה לדבר על אישה אחת שלמזלי דוד השאיר לי, וזאת הדמות החביבה עליי במגילה, זרש. זרש היא ללא ספק דמות שכל כולה קשורה לשאלה המרכזית של הזהות היהודית שעליה כל הציר של המגילה. לא שתלו את זרש במגילה אלא בשביל שתי ההתייחסויות שלה, שני הדברים שהיא אומרת. בואו נראה מה קורה עם זרש בפרק ה'. כאשר המן יוצא ביום ההוא שמח וטוב לב, והוא מגיע הביתה ויספר להם את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך, ויאמר המן אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל אשר עת, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. אז בינתיים מרדכי היהודי עדיין יושב בשער המלך ולא נע ולא זע ממנו. סביר להניח שעכשיו זה לא רק בגלל הפן של הכבוד, אלא בפן הכעס והשנאה כלפי אותו איש שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם היהודים. אבל אז בא זרש ויש לה רעיון גאוני שאף אחד לא חשב עליו מקודם. יש לך בעיה עם מרדכי? תומר לו זרש אשתו וכל אהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר עבור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא אל המלך, אל המלך למשתה שמח. אני רוצה לשאול, מה קורה פה? כן, יושב המן, כולו, הכל טוב ויפה, רק משהו אחד מצבן אותו נורא, מרדכי יהודי, לא קורע ולא משתחווה לו. אומרת לו, זרש, תעשה עץ ותתלה אותו עליו. זה רעיון גאוני. עד עכשיו הוא בכלל לא העלה על דעתו שאפשר לתלות אנשים על עץ. מה קרה כאן? התשובה, אני חושב, הפשוטה היא, מה שזרש בעצם אומרת, זה, אתה עשית קודם לפתור את בעיית מרדכי על ידי זה שהפכת אותו להיות חלק מכל היהודים. כי מרדכי הוא יהודי. אז עכשיו אתה כבר באת ובתור פתרת את הבעיה של מרדכי ואמרת להרוג את כל היהודים. כן, ואיבס בן אבי שלוח יד מרדכי לבדו כי יגידו לו. עכשיו בעצם היא אומרת לו זרש, אפשר לנתק את מרדכי מהיהודים. עד עכשיו לא יכולת לנתק את מרדכי מהיהודים, כי מרדכי יושב בשער המלך. אבל עכשיו, מה, אתה כזה גדול וכזה חזק, ואף לא הזמינה אסתר אל המלשכה אשר עשת, כי אם אותך, וגם למחר אתה קרוי אל המלך, אז מה הפחד הגדול שלך מי מרדכי? אז גמרנו, אז מרדכי הוא לא כזה. אז בינתיים אתה יכול גם, למה לך לחכות עד י' ג' באדר בשנה הבאה בשביל לתלות את מרדכי? תגמור עם מרדכי עכשיו ותנתק בין מרדכי לבין היהודים, בדיוק מה שמרדכי בעצם רצה לעשות במשך כל השנים. אבל בלילה הוא נדדה שנת המלך, וכל הסיפור של חשדותיו של המלך שמתעוררות בהמן שמבקש לסוס אשר ישב על המלך וכתר מלכות ולבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר אכל עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, לא ברור בראשו של מי, סוס אשר אכל עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, בראשו של האיש או של הסוס, זה לא ברור. בכל אופן, אחרי כל הסיפור הזה אומר המלך להמן לקחת את זה ולעשות את זה למרדכי היהודי, ואז המן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרה הוא, ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אחי לא תנפול לפניו, לא תוכל לו כי ננפול תנפול לפניו. מה אומרת זרש עכשיו? בדיוק הפוך ממה שהיא אמרה לפני פרק אחד. בעצם מה אומרת זרש? אני הצעתי לך מקודם לנתק את מרדכי מהיהודים, למה לך לקרוך את מרדכי עם כל היהודים? תערוק את מרדכי עכשיו, את היהודים תשאיר ליוד ג' באדר. מה בעצם אומרת זרש עכשיו? אי אפשר לנתק את מרדכי מהיהודים. אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות אני פה לפניו, לא תוכל לו כי נפותי פה לפניו. זאת אומרת, בעצם זרש שלא במודע חשפה את הנקודה המרכזית במגילה, שבשלב הראשון כשמרדכי רצה לנתק את עצמו או ניתק את עצמו מן היהודים, באמת יכול היה האמן לתלות אותו לבדו, אבל ברגע שמרדכי חיבר את עצמו לעם ישראל, אז באמת זה המפתח לישועתו, ולכן לא תוכל לפניו כי נפול תנפול לפניו. אז זאת אומרת, שלא במודע זרש היא אומרת את הדברים הכי ברורים בכל המגילה, בכל הנושא הזה של הקשר בין אדם מישראל לבין עם ישראל כולו, ושאלת היכולת אדם מישראל להתנתק מעם ישראל. ומה שנשאר לעשות זה לאסתר, ואסתר כאן כבר בפרק הבא, ותען אסתר ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. כאן גם אסתר מגיעה להשלמת התמונה, עד עכשיו הכל היה בגדר התרגיל שהיא עשתה להמן, אבל עכשיו כשהיא נדרשת לחשוף את זהותה, היא עושה את זה בלי להתבלבל בכלל. נמכרנו אני ועמי להשמיד ולהרוג ולאבד, זה הבדל כל כך גדול בין נמכרנו אני ועמי פה לבין ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. כלומר, היא באה ועושה את החלק שלה, וכיוון שהיא עושה את החלק שלה, גם הקדוש ברוך הוא, גם המלכה העליונה שמסתובבת מאחורי ומעל כל הסיפור הזה, עושה את שלה, כנגד מה שעשה מרדכי וכל הסיפור עם הסוס שקרה בעקבות מרדכי, כך גם מה שעושה אסתר מביא לאותה השגחה אלוקית שנועצת את המסמר האחרון בארון של, או בעץ של המן, כאשר המן עמד על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו וראה מאת המלך, והמלך שב מביתן, מגינת הביתן אל בית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הדם לכבוש את המלכה עם מי בבית. כלומר, ביקשת לבוש מלכות וסוס מלכות וכתר מלכות, והדם לכבוש את המלכה אשר עם מי בבית, והדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו, והחרבונה הזכור לטוב נזכר באותו רגע לספר את הסיפור על מה שעשה המן למרדכי, ובזה תלו את המן על העץ. אז מהבחינה הזאת כל אחד תרם את חלקו בסיפור, מרדכי ואסתר, כל אחד בתהליך התשובה שלו, בתהליך התיקון שלו, בתהליך החזרה שלו לעם ישראל, בעצם תרם משהו להצלה. מרדכי בחלק שלו תרם את כל סיפור הסוס והתחלת הנפילה של המן, אסתר בתשובה ובתיקון שלה תרמה את האפיזודה האחרונה שגרמה לחריצת גורלו של המן, ולפי הכיוון שאני הצעתי גם באותו יום כבר את ביטול או את שליחת הספרים שמאפשרות ליהודים לעמוד על נפשם ולהגיע אל ההצלה השלמה בסיפור הזה. עכשיו אני רוצה לעמוד על נקודה של הקבלה מפורסמת מאוד שיש בין אסתר לבין הסיפור של יוסף, שמתחברת אני חושב לנקודה שעליה דיברנו. באופן כללי מגילת אסתר יש לה הרבה הקבלות להרבה סיפורים בתנך, ולא נעמוד על זה עכשיו. אחד ההקבלות המפורסמות והידועות ביותר היא בין מגילה לבין סיפורו של יוסף, ורבות נכתב בעניין הזה, ואני רק כנסתי כאן טבלה עם ממש הביטויים הבולטים ביותר בהקבלה. כאן במקור 10 אפשר לראות כמה מן הביטויים המקבילים בין מגילת אסתר לבין הסיפור של יוסף. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולת טובת מראה, מזכיר לנו את יעשה פרעה, ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסובע, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות, ממש אותם ביטויים. הביטוי ויתב הדבר בעיני המלך ויעש כן, כמו ויתב הדבר בעיני פרעה. הביטוי ויהי כאומרם אליו יום ביום ולא שמע עליהם, מזכיר את הביטוי ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה. הביטוי וכאשר עבדתי עבדתי, מזכיר לנו את כאשר שחולתי שחלתי. הביטוי כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר יצא את עמי, מזכיר לנו את הביטוי כי איך אלה אל אבי והנער אלינו איתי, פן ערב הרע אשר אמצא את אבי, ועוד ועוד. מי שרוצה גם בהקדמה בדעת מקרא למגילת אסתר, הוא מביא שם עוד שורה ארוכה של הקבלות בין לשון מגילת אסתר לבין הלשון של סיפוריו של יוסף. מה בעצם עיקר המטרה של המגילה שהיא משתמשת שוב ושוב בביטויים שלקוחים לנו מסיפורי יוסף? אני חושב שהנקודה המרכזית במגילה, כפי שהצגנו אותה, השאלת היכולת של האדם להתמודד עם הזהות הלאומית שלו גם כאשר הוא מגיע למרומי החברה הנוכרית שבה הוא נמצא, ובעניין הזה באמת אסתר עברה תהליך דומה לתהליך שעבר אותו יוסף. גם אצל יוסף אנחנו מגיע בשלב מסוים לכך שהוא נמצא גבוה גבוה, והוא אותם סממנים בדיוק של מאמץ של החברה הנוכרית שבה הוא נמצא. כשם שהדסה מגיעה גבוה גבוה, ובין השאר בזכות זה שהיא משנה את שמה ויש לה שם נוכרי, הדסה היא אסתר, כך אנחנו יודעים שגם יוסף מגיע גבוה גבוה, ובשלב מסוים כבר לא קוראים לו יותר יוסף, קוראים לו צופנת פענח. אנחנו גם יודעים את השם שנותן יוסף לבנו מנשה, ולמה קורא יוסף למנשה מנשה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, הקדוש ברוך הוא השכיח ממני את כל עמלי ואת כל בית אבי. אז אני לא אכנס עכשיו לדיון המפורסם בפעם שעברה שהייתי פה לפני שנה ומשהו עם רבי יואל בן נון, היה דיון על השאלה הזאת של יוסף, האם הוא שכח בכוונה, אם הוא חשב שיעקב זרק אותו או לא, אבל לא ניכנס לכל הדיון הזה, למה יוסף לא שלח שליח ולמה יוסף חשב שיעקב לא מחפש אותו וכו'. הנקודה האחת הפשוטה היא שגם אצל יוסף הוא עבר שלב כזה של נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ושל צופנת פענח, ושל מלך שיושב ובשלב ראשון אפילו מתנקר לאחים שלו, כמו שאסתר בשלב ראשון אומרת אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אבל אם ניקח עוד ביטוי שמזכיר לנו את המגילה, מה שמשתמשת במגילה מסיפורי ספר בראשית, והתאפק המן, זה המילה להתאפק, גם היא מזכירה לנו את ולא יחל יוסף להתאפק, והעוד אבי חי, וזה כבר לא נשן אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, אלא ברגע מסוים גם אצל יוסף, ושוב מבלי להיכנס לשאלה אם הכל היה מתוכנן מראש או שזה קרה לו רק ממש בשנייה האחרונה שפתאום הוא שומע מיהודה את כל המהלך הזה, אבל בשורה התחתונה בעצם אסתר עברה תהליך מאוד מאוד בלי של יוסף, שבשני האנשים האלה בעצם עד שלב מסוים הם אכן התנתקו מהבית אביהם ומעמם ומולדתם, אבל בסופו של דבר קרה רגע שהם עשו את המעבר ואת הסוויץ' ושינו את הכל. עכשיו אני רוצה לסיום לעמוד על השאלה של פרק א' ואולי גם תחילת פרק ב' או חלקים מפרק ב' ביחס למגילה כולה. מה באמת הייתה החשיבות של שני הפרקים האלה של הסיפור הזה? אני חושב שבעצם עיקר מה שהמגילה רוצה לומר בשני הפרקים האלה זה שכאשר הגיע אסתר לבית אחשוורוש הכל כבר היה מוכן להצלה. כלומר בעצם איך אומר לה מרדכי, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? עוד לפני גזירת המן כבר הגיע בעצם הסיפור עם ושתי, איזשהו סיפור מוזר לחלוטין שבו אחשוורוש בא ועוקר וזורק את ושתי ומכניס את אסתר, ואסתר בסופו של דבר מגיע, והנה כבר נמצאת אסתר בבית המלך. כנ"ל גם מרדכי, עוד לפני הסיפור על המן מרדכי כבר לא רק יושב בשער המלך אלא גם מספר למלך על בקטן ותרש, ויש לאחשוורוש את הידיעה שאי שם כשהוא מחפש, איך אמרת, בגוגל נאמנים, אז הוא מוצא את מרדכי כמי שכבר פעם אחת הוכיח את נאמנותו למלך. אז כל הסיפורים האלה של פרק א' וב' זה רק סיפורים שמראים כיצד הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה ומשאיר את כל האפשרויות פתוחות להצלה מן הישועה. ועדיין הכל תלוי היה בדבר אחד. לא היה עוזר, לא זה שאסתר יהיה, ולא מודע, אלמלא אסתר הייתה עושה את הסוויץ', אלמלא אסתר הייתה עושה את התפנית הזאת ברגע הנכון, בזמן הנכון, ולהגיד, לעבור את המעבר הזה, מאנוכי לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום, לכאשר עבדתי, עבדתי. המעבר הזה, שכפי שהצעתי כאן, לקח לו חודשיים ומשהו, עד שהוא באמת עבר, אבל כאן הכל היה תלוי. הקדוש ברוך הוא נותן, משאיר את לאדם, את, בסופו של דבר, את מה שנקרא הרמה להנחתה. הכל מוכן, אבל האחריות האישית על האדם נשארת אצלו. אם הוא ילך, אם הוא ייקח את האחריות, אם הוא ייקח לעצמו את נקודת הזהות היהודית שלו, יתחבר אליה, ימסור את נפשו לעם ישראל, אז הכל ילך למישרים. אם זה לא יהיה כך, אם אדם יברח מן הייעוד, מייעוד שלו, אז כאן מה שאומר מרדכי לאסתר, זה רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ולכן הסיפור של המגילה הוא, כמו שאמרנו, הוא סיפור של תשובה, אבל גם סיפור של ישועה שהוכנה מראש והטילה את האחריות על האדם לקחת את האחריות וברגע הנכון לחזור לנקודת הזהות היהודית שלו ומתוכה ובזכותה להביא את הגאולה לעם ישראל. תודה רבה ותודה.
להגיד למה חמן יכול להרוג את כל היהודים? אז אם אתה רוצה להגיד שבגלל שהוא לא יכול לגעת בו, אז הוא יכול לגעת בו,